אתמול הוא ביום השמיני ללידתה. עכשיו היה הברית. עכשיו באמצע הברית בעצם, לא היה. אני לא נשארתי. שפע של ברכה, שהשם יברך את כולם.
שימי על החלחה השני?
שם וכם לו כל אחד, זה מחלוקת. יש עושים את זה. רבי ברוך, הודעת על התוכניות של הקיץ, על ראשך הכל, תדע. בסדר. לא משנה לי, זה היה לך. אני הודעתי. טוב. אנחנו נעסוק קצת בהלכות פסח, זה תמיד בלי סוף. אני לא זוכר מה היה בשנה שעברה, אולי גם אז עשיתי את זה. אז חשבתי שנתחיל מהכיוון ההפוך, מסוף הסדר להתחלה, כי תמיד אנחנו מתחילים ונשארים תקועים באמצע. אצל ספרדים יש גם קדש אורחת קצת במילים אחרות, נכון? אבל אותו סדר, כן או לא? מה? יש כמה מילים ככה, קצת שונות, טוב. אז נתחיל מלרצאה ונלך אחורה. קודם כל נרצה, נרצה זה לא... נרצה אומרים או נרצה, איך אומרים? אה? צפון ברך, הלל. נרצה. מי שעשה כן נרצה. בסדר, טוב. אז נרצה זה לא משהו מעשי, נרצה זה שהקדוש ברוך הוא יעזור שנהיה רצויים לפניו, המעשים שלנו, המחשבות שלנו. לפני זה זה העליל, אחד לפני האחרון זה העליל. השאלה היא לגבי העליל, מתי סוף זמנו של העליל? עד מתי אפשר להגיד עליל? בזה יש מחלוקת בין הרמה והשולחן ערוך. זאת אומרת, השולחן ערוך לא מזכיר כלום. כשהוא לא מזכיר, משמע שהוא לא מקפיד על כך. הוא כותב, ויהיה זהיר לאכול את האפיקומן קודם חצות. מה? בתף עין זין. כתוב שם שאפיקומן צריכים לאכול קודם חצות. תכף נראה מדוע. זה צפון, זה לפני זה, אבל אנחנו בעליל. אבל משמע מזה שהאפיקומן צריך להיות לפני חצות. אבל אחרי זה, העלל לא צריך להיות לפני חצות. כך משמע פה. לעומת זאת, הרמה מביא את הרן, שהרן כותב, יקדים עצמו, הרמה מנסח את זה, יקדים עצמו, שגם העלל יקרא קודם חצות. גם את העלל צריכים לומר לפני חצות. זו למעשה מחלוקת ראשונים. הרן אומר שיקדים, והתוספות אומרים שלא צריך. רק לא ברור מהי הסיבה בדעת התוספות. אבל יש פה מחלוקת, לגבי העלל. למה צריכים את האפיקומן לפני חצות? זה משום שיש מחלוקת בין רב לזר בן עזריה ורב לזר בן עזריה ורב עקיבא, עד מתי אפשר לאכול את קורבן הפסח? ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. זאת אומרת שיש חיוב לאכול בלילה פסח מצה ומרור. יש כאן מחלוקת תנאים בדרשה בפסוק, אם הכוונה היא לאכול עד חצות הלילה ולא יותר, או שהכוונה שאפשר לאכול עד הבוקר. הלכה למעשה אין לנו בזה. למה? כי יש סתם משניות כרבי אלעזר בן עזריה, וסתם משניות כרבי עקיבא, לכן הראשונים כבר דנו, ולא ברור כמו מי ההלכה. יש פה בביור הלכה שהוא מביא מחלוקת בין הראשונים, אבל גם בראשונים עצמם מסתפקים כבר בנושא. וכיוון שכך, כיוון שיש אומרים, שהחיוב הוא לאכול את הפסח זה רק עד חצות, והרי הפסח והמצה והמרור הולכים יחד, כי באותו פסוק נאמר, אכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים. ואם כן, כל הדינים האלו, כולל המצה, זה עד חצות הלילה. אם כן, האפיקומן, כפי שנראה אחר כך, גם כן זמנו עד חצות הלילה. כיוון שזו מחלוקת, גם מצה למשל, אדם שהיה ב... באיזה... לא היית... בצבא, לא הייתה לו אפשרות עד חצות הלילה לקיים את ליל הסדר. אז הוא חייב אחר כך לקיים מספק, כי זה מחלוקת, ספק הדורייתא, אבל הכל בלי ברכות. הוא לא יכול לברך על אכילת מצה, אבל הוא חייב לאכול מצה. הוא לא יכול לברך על אכילת מרור, והוא אוכל מרור. וכן הלאה, כל הדברים עושה אותם בלי ברכה. עכשיו, ההלל לא כתוב מפורש אם הוא כלול בזה או לא. אז בעצם זה קשור בעצם לעוד דבר. עד מתי זמן סיפור יציאת מצרים בליל הסדר? נכון שאנחנו יודעים שכתוב שמעשה, באו ואמרו, הגיע הזמן קריאת שמע, ישבו כל הלילה, מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אבל האם זה לפי כולם או לא? הרי לכאורה, מתי זמן סיפור יציאת מצרים? יכול מראש חודש, אולי מחר בלילה כבר חייבים להתחיל לספר ביציאת מצרים, כי כתוב החודש, כתוב. אז התשובה היא לא, תלמוד לא אמר ביום ההוא, היא ביום ההוא יכול מבעוד יום, מזמן הקרבת קורבן פסח, תלמוד לא אמר בעבור זה. מה זה בעבור זה? מרים את זה, בעבור זה, המצא והמרור. לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. במקור זה בעצם בשעה שפסח, מצא ומרור מונחים לפניך. זאת אומרת שזמן סיפור יציאת מצרים, זה אותו זמן של אכילת קורבן הפסח, ושל אכילת מצה, ושל אכילת מרור. ואם כן, אם אנחנו אומרים שזמן האכילה זה רק עד חצות, כך אמר רב אלעזר בן עזריה, שהזמן הוא עד חצות, יוצא שמצוות סיפור יציאת מצרים זה עד חצות. כל החג יש מצווה לעסוק בענייני החג. משה תיקן להם לישראל, וסתם, כמובן, החג זה, יש לו מטרה לעסוק בענייני חג. אבל מבחינת המצווה הדאורייתא לספר ביציאת מצרים, לפי רב לזריה, בן עזריה, זה רק עד חצות.
יכול להיות שזה בעבור זה. יכול להיות שבעבור זה, זה להפוק מבעוד יום. זאת אומרת, אבל אחרי שיש מצאנו...
לא, ביום ההוא, מה?
ביום ההוא.
ביום ההוא להפוק מבעוד יום. היא ביום ההוא... ביום ההוא, יכול בעוד יום, תלמוד אמר בעבור זה. לא, בשעה שמצאו מרור. אז רגע, אז מאיפה אתה יודע שמחר לא? מה השאלה ביום ההוא? מה השאלה ביום ההוא? כי ביום ההוא הקריבו קורבן פסח וקיבלו שחרור אולי יום ההוא. אבל היציאה הייתה ביום תטווח, אז למה לא יספרו בחג ביום? מה זה אין לכן? סימן שדורשים, עובדה שאין דין של לספר ביציאת מצרים ביום. סימן שהפסוק הזה בעבור זה נאמר רק בזמן שמצאו מרוב מונחים.
מה אפשר להפוק עם מבעוד יום? כי זה...
לא לפני ולא אחרי, מה זה מבעוד יום?
לא, מבעוד יום. מבעוד יום, לא.
מבעוד יום זה ב-14, בזמן הקרבת הקורבן. בסדר. אז זה יכול מבעוד יום, אבל אחרי שכתוב בעבור זה, אני לומד מזה שזמן הסיפור זה בזמן שמצאו מרוב מונחים, אז לא לפני ולא אחרי. אז אם הזמן הוא כל הלילה, אז זה כל הלילה. ואם הזמן הוא עד חצות, זה עד חצות, זה ברור. יש גם מסבירים, נדמה לי שזה אחד הראשונים, אני לא בטוח, אבל ההסבר הזה הוא בטח אומרים, אם לא הראשונים הזה האחרונים, שכתוב מעשה ברב אלעזר בן עזריה וברב עקיבא וכו', שהיו מסובים בבני ברק, למה מזכירים את בני ברק? היום זה אולי לא כל כך שאלה. זהו, מה זה חשוב להזכיר איפה זה היה? היו מסובים, מה זה משנה? הרי באים לספר לנו, כל המרבה לספר הרי זה משובח וכו', והנה אתה רואה, כך היה למעשה, מעשה שישבו, עד שבאו תלמידיהם אמרו להם, אז מה זה משנה איפה היו מסובים? השאלה היא לא כל כך שאלה כמובן, אבל התשובה היא תשובה יפה. התשובה היא כי כתוב שם שישב גם רב אלעזר בן עזריה. רב אלעזר בן עזריה הרי הוא סובר שאוכלים רק עד חצות. וממילא לפי דעתו אחרי חצות הלילה יכול היה ללכת לישון. מבחינת הסיפור לפחות. סתם זה נעים לשבת ולשמוע, לשבת עם אנשים כאלו גדולים. אבל מצד הדין הוא יכול היה ללכת. לכן מזכירים, היו מסובים בבני ברק. ובני ברק הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה הרב, מרא דאתרא. רבי עקיבא הרי הוא החולק, והוא אומר שעד עלות השחר. לכן ישבו שם בהתאם לבעל הבית, למרא דאתרא. גם אם הוא סובר אחרת, אבל לפי המקום הזה נוהגים כל הלילה. כי לפי דעתו אוכלים מצה כל הלילה. זאת אומרת, למעשה זה מחלוקת אם גם הסיפור הוא כל הלילה או לא. עכשיו... מה?
מתיים
אחלו את המקומה שם? רב אלעזר בן עזריה ודאי החמיר ואכל לפני זה, בלי ספק. ואולי גם רבי עקיבא, יכול להיות שהם גמרו לאכול וסיפרו אחר כך כל הלילה. זה מותר לאכול אחר כך, אבל לא חייבים לאכול אחרי חצות. יכול להיות שלכבודו אכלו לפני חצות, או שהוא לבדו אכל לפני חצות והם המשיכו. זה לא משנה. אם כן, זה לגבי הסיפור. עכשיו, השאלה היא בנושא שאנחנו עוסקים, זה ההלל. היה אפשר לומר, גם לפי, נדבר אפילו לפי שיטתם, לא לפי ההלכה שזה ספק, אבל גם לפי שיטתם שסיפור יציאת מצרים זה עד חצות. אבל מי אומר שגם ההלל הוא בכלל? הסיפור, המצווה והגדת זה קודם, אבל עלה לשבח את הקדוש ברוך הוא, אולי זה אחרי חצות יכול להיות לך תחילה. אולי זה הטעם שהתוספות או השולחן ערוך אומרים שאפשר גם אחרי חצות. מעידך, השאלה היא, זה תלוי מה דינו של ההלל בליל הסדר. ברמב״ם רואים שמצוות ההלל, שמצוות סיפור יציאת מצרים, אני לא זוכר כרגע את הלשון, לא שלא ראיתי את זה הבוקר, אבל הספקתי לשכוח, שהוא כותב שם, לא חשוב, גם לספר את ה... איזה פרק זה? או, מצוות עשה... לא, זה לא פה, זה בספר המצוות, פה לא כתוב כל כך ברור, פה אי אפשר לדעת, זאת אומרת, מה מתייחס למה. אבל שם כתוב יותר ברור, המצווה היא לספר, זה לספר את ההתחלה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, גם את ההיסטוריה, זה המחלוקת בגמריים, הגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או הגנות הגשמית, שעבדים היינו לפרעה במצרים, אנחנו עושים את שני הדברים. אבל הרמב"ם אומר שם שגם להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא ולומר שירה לפניו זה בכלל המצווה. המצווה לספר זה לספר את המאורע ולספר שיצאנו ולהתלהב ולשבח אותו. אז כל זה כלול במצווה. אם ההלל הוא חלק מן המצווה, זה לא אומר שמדורייתא אם אדם לא אמר את ההלל הוא לא יצא. יש איזה סדר מסוים. אבל על כל פנים, אם זה חלק מן המצווה, אז סביר מאוד להגיד שגם זה צריך להיות לפני חצות לפי רב אלעזר בן עזריה. אם אני אומר שלא כך, אנחנו גמרנו את המצווה ועשינו סעודת יום טוב, ואכלו את האפיקומן, עכשיו הולכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לשבח אותו גם אחרי חצות. כך אפשר להסביר את המחלוקת. מאידך אפשר להגיד שלא, שהמחלוקת היא יותר פשוטה. הואיל ויש מחלוקת עם הלכה כרב לזר בן עזריה או כרבי עקיבא, אז לגבי הדינים שהם יותר חשובים, אז כפי שנראה אחר כך, שגם האפיקומן יש לו חשיבות גדולה, אז אמרו להחמיר שיהיה לפני חצות, כמו שכתוב, יהיה זהיר, השולחן ערוך כותב לא סתם, שאוכלים לפני חצות, ויהיה זהיר לאכול, לאוכלו קודם חצות, את האפיקומן. אבל ההלל, שזה מדרבנן, אז דיינו, אם בזה אנחנו לא נח... שאם אנחנו נעשה את זה אחרי חצות, בזה נאמר כמו רבי עקיבא. אבל רב לזר בן עזריה יכול להיות שהוא באמת קיים את זה לפני חצות, את ההלל. זה לא כל כך ברור, אבל למעשה זו פה מחלוקת, הגרא גם כן סובר כמו דעת השולחן ערוך, שהוא לא מתייחס כל כך לחצות, וגם שער הציון פה כותב, איים בחוק יעקב שמוכח שרק לכתחילה יש להיזהר בזה. זאת אומרת, שזה לא ממש חובה גמורה להזדרז. מה היא נפקמינה? נפקמינה היא לפעמים, בגלל שאתה מזדרז, אתה כמעט לא אומר תעלל. אתה אומר אותו, אבל אתה לא משבח את הקדוש ברוך הוא, לא מהלל אותו, נאמר ככה. יש הבדל בין לומר הלל, או לשיר הלל, או לשבח. עדיף, אני חושב ככה, שעדיף לומר כמו שצריך, ולחשוב אם באמת הגיעו הרגעים האחרונים, מאשר לחטוף ולומר את הלל. עוד מזה יש עוד חשבונות לפעמים. גם חשבונות של בן אדם לחברו. אבל כל פנים זה לגבי הלל מחלוקת. אלא מה ישנה פה עוד שאלה שמתעוררת. אנחנו אומרים, שיכול להיות שלשבח את הקדוש ברוך הוא, זה גם אחרי חצות. אבל בעצם חלק ממצוות ליל הסדר זה ארבע כוסות. החכמים תקנו לשתות ארבעה כוסות בליל הסדר. אז כשאני אומר שתהלל אומרים אחרי חצות, פירושו של דבר שגם הכוס האחרונה לפחות היא אחרי חצות. שנית, אם השולחן ערוך אומר, יהיה זהיר לאוכלו קודם חצות, אז גם ברכת המזון היא אחרי חצות. נגיד, גומרים בדיוק בחצות. אז גם הכוס השלישית היא בעצם כבר אחרי חצות. אז בלי לדון על ההלל, יש לנו מקום לדון על הכוסות? מי אומר שהכוסות יכולות להיות אחרי חצות? נאמר, לפי רב לזר בן עזריה, שכל הסדר, כשאנחנו מדברים הלכה למעשה, אני אומר, טוב, זה דרבנן, אפשר להקל קרב יקיבה. אבל במקור של הדין, לפי רב לזר בן עזריה, שהמצווה היא עד חצות, אז מה הכוסות האלו? אז לכאורה, אחד יכול לענות ולומר, שמה זה שייך? הרי הכוס זה בשביל הברכה. הכוס זה כבר תוצאה. אני אומר ברכה, אני מביא כוס. אם אתה אומר לי שאני יכול לברך ברכת המזון אחרי חצות, אז ממילא הכוס היא אחרי. הלל, היא צריכה כוס. אבל אם אתה אומר לי שהלל יכול להיות אחרי חצות, ממילא הכוס הוא גם אחרי. זה תוצאה של זה. כך אפשר להגיד. אבל זה לא נכון, וזה כבר דיברנו יותר מפעם אחת. כל מי שמתחיל הרבה פסחים ולומד שם היטב את התוספות, אז רואה שזה בכלל לא פשוט. מפני שנכון שכך כתוב שתקנו ארבעה כוסות, וכל כוס צריכה להיאמר, וכל כוס צריכה ברכה להיאמר עליה, זאת אומרת הקידוש, ואחר כך אשר גאלנו, ברכת הגאולה, ואחר כך ברכת המזון, ואחר כך ההלל. יש ארבעה ברכות וארבעה כוסות, אבל זה לא רק זה, זה גם זה. ודאי חכמים תקנו, זה כתוב מפורש בגמרא, שחכמים תקנו לכל כוס ברכה. אי אפשר להתעלם מזה. הגמרא אומרת את זה. הגמרא דנה ברכת המזון תונה כוס או לא? היא אומרת, תקנו לכל כוס ברכה. אבל זה לא רק זה. א', רש"י מביא, זה מדרשים כנראה וכולי, שארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, או כוס של פורליות שעתידים אומות העולם, כל מיני, יש בה, מי שמסתכל בה, אני לא יודע איפה, בהגדה של הרב קשר למשל, או כל מקומות כאלה שיש אוסף של דברים, אז יש בלי סוף רמזים של ארבע כוסות, בחזלים, לא מדובר בדורות יותר מאוחרים, כל מיני דברים, אז ארבע כוסות זה לא רק, כי יש לי ברכה, אני אומר, אני מביא כוס, אבל זה נאמר, זה לא עיקר הדבר, זה לא עיקר, אבל ברמב״ם רואים ברור, הרמב״ם כותב שיש מצווה, בהגדה אנחנו אומרים את זה, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, או זאת אומרת לראות הכוונה להרגיש, או להראות עצמו, זאת אומרת גם להתנהג בהנהגה כזאת, שגם אחרים יבחינו, שהוא כרגע חווה את חוויית הגאולה נאמר, שנאמר בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, אז כאילו אני יצאתי ממצרים, זה הדין, זה כתוב בהגדה, אבל לפיכך מה? לפיכך יש מצוות שהן מבטאות את העניין, בין אם זה לעצמי ובין אם זה להראות לאחרים, זה לא כך משנה הרבה. בין כך זה לא רק לשחק, להראות זה שגם אחרים יראו, אבל גם אני ארגיש את זה. אבל לפי כך צריכים לאכול בהסיבה, כפי שלשתות בהסיבה דרך בין חורים, ועוד כל מיני דינים. ואחד מן הדינים שהוא כותב זה שלכן תקנו שאדם ישתה ארבע כוסות. למה אדם צריך לשתות ארבע כוסות? נכון שזה לא החלק של הדאורייתא. התורה אומרת שאדם צריך להרגיש כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. איך מרגישים את זה? אמרו חכמים, תאכל כדרך אחד של בן חורים שעכשיו יצא לחירות וכו', וגם תשתה ארבע כוסות. אז כך כותב הרמב״ם. זאת אומרת שחכמים תקנו לשתות ארבע כוסות. לא רע, אלא מה? אמרו לשתות ארבע כוסות, והצמידו לכל כוס ברכה. לא סתם תשתה ארבע כוסות, אלא אמרו, כוס ראשון שייכת לקידוש, כוס שנייה לאשר גלנו, כוס שלישית לברכת המזון, רביעית להלל, אבל לא שרק בגלל זה באים או באות הכוסות. בלשון חכמים כוס זה נקבה, בשפה שלנו זה זכר. ויש ראיה ברורה, וזה בעצם הדיון בתוספות, אבל ראיה לפחות מההלכה שאנחנו נוהגים, בקידוש בליל שבת, או בקידוש ביום, או הבדלה, בעל הבית אומר קידוש, מוציא את כולם ידי חובה, גם אם הם לא תואמים מן היין בכלל. בהבדלה לא נוהגים לטעום, בקידוש נוהגים לטעום אם אפשר מעט, סתם מצד כוס של ברכה, סגולה מסוימת. אבל וכי לכל אחד יש רביעית כוס? מה פתאום? למה? כי בעצם כל עניין הכוס הזו זה לקדש. יש דין לקדש. מדוראית הקידוש, הבדלה, מדוראית לפי הרמב״ם או מדרבנן, לא משנה. חכמים אמרו שאדם צריך לקדש, להבדיל. עכשיו, ומדוראית יוצאים גם באמירה, ויש דין של שומע כעונה. אם אני שומע ואני מתכוון לצאת ידי חובה, והוא שמברך מכוון להוציא אותי, אז אנחנו הופכים להיות כאחד, יצאתי ידי חובה. זהו הכלל שאדם שומע כאילו עונה, כאילו אומר בפיו. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. הוא לא רק שמע, אלא כאילו הוא אמר. ועכשיו חכמים אמרו שהברכה הזאת היא צריכה להיאמר על כוס. מספיק לי שבעל הבית אומר, מחזיק את הכוס. ולהיאמר על כוס הפירוש, גם לשתות אותה. אחר זה לא נקרא כוס, מה זה להחזיק בלבד. משום כבוד העניין גם שותים, כמלול וגמב. אבל ממילא לא צריך כל אחד לשתות. כמו שכל אדם חייב לשמוע מגילה. לקרוא מגילה, לשמוע מגילה. ועכשיו אחד קורא במגילה וכולם שומעים ויוצאים ידי חובה. איך הם יוצאים? איפה המגילה שלהם? אלא צריכים לשמוע קריאה ממגילה, והוא קורא ממגילה והם כולם מתייחסים למגילה שלו. כי הם שומעים את מה שהוא קרא מן המגילה. הם שומעים פה את הקידוש שהוא עשה על כוס. בליל הסדר אנחנו רואים מבחינת הלכה למעשה שזה לא כך. התוספות באמת דנים בזה אם אמנם כך. אבל הלכה למעשה זה ברור, אין מה לדון. כל אחד ואחד, לפחות מבר מצווה או מבת מצווה, חייבים כוס. על, על יותר קטנים, יש דיון בגמרא, מחלוקת תנאים. מה לקטנים אצל כוס? לא נהנים מן היין. אבל כל אחד ואחד חייב שיהיה לו כוס עם רביעית. אם כן, זאת אומרת שזה לא מספיק השמיעת הקידוש. למה? מפני שחכמים תקנו בליל הסדר לשתות כוס. ודאי שכמו שהוא לא יכול, בעל הבית לא יכול לאכול מצה במקומי, כך הוא לא יכול לשתות במקומי. לכן, זה שני עניינים. א', כל אחד חייב לשתות. וב', הצמידו את כל כוס לברכה מסוימת. אז כך שהכוס זה לא נספח לברכה, אלא יש דין לשתות ארבע כוסות. ולכן יש מקום לדון שכיוון שארבע כוסות זה זכר לחירות, וכיוון שכל ההנהגה של ליל הסדר היא עד חצות לפי רב אלעזר בן עזריה, אז מתאים שמבחינת הכוסות יהיה לפני חצות. נכון שכתוב פה עליל? מה? בסדר, אז מה אם זה... זהו, אתה רק יכול להגיד, הואיל, וזה מחלוקת ראשונים, אז לגבי דרבנן אפשר להקל כרבי עקיבא. מבחינת הנוסק של עצמו, אם נדון, רב לזר בן עזריה, האם הוא הקפיד לשתות לפני חצות? בהחלט יכול להיות שכן. כי אם תקנו סדר, וחלק מן הסדר זה להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, וכל זה כלול לגבי אותו זמן של ויגדת בעבור זה, ומצב ומרור, אז צריך להיות הכל לפני חצות. זאת אומרת, יש דיון מבחינת הלל, ויש דיון מבחינת הכוסות. לגבי הכוסות, יש בגמרא, זה קשור לעוד שאלה. טוב, גמרנו עם הלל. שכחתי, צריכים ללכת אחורה. אנחנו עכשיו בברך, טוב, בברכת המזון. אמרנו שאנחנו התחלנו מהסוף, כן. אנחנו בברך. ברכת המזון, זה... ברכת המזון מברכים גם על כוס. ההלכה היא שברכת המזון אינה טעונה כוס. נכון? הגמרא דנה בזה. הרי ברכת המזון לא טעונה כוס. זאת אומרת, לפי ההלכה, זו מצווה לברך על כוס. אבל לא חייבים, אפילו אם יש עשרה. יש דעה בגמרא שאפילו יחיד צריך לברך על כוס. אבל ההלכה היא שברכת המזון אינה טעונה כוס. אז בליל הסדר אפשר בדיעבד לברך בלי כוס? אם זה היה באמת עניין רק בגלל הברכות, אולי ככה היה אפשר להגיד. אבל זה לא ככה, ראינו כבר. יש מצווה לשתות ארבע כוסות, ואתה חייב בשתיית הכוסות. אם כן, ארבע כוסות זה לא בגלל ברכת המזון, אלא הצמידו אותה לברכת המזון. השאלה היא, מה יהיה אם אדם ישתה כוס? וחוץ מזה, יברך ברכת המזון בלי כוס, אם הוא יצא ידי חובה או לא. הוא ישתה כוס שלישית. באמצע אוכל אפילו אולי. לפני האפיקומן, אני יודע מה. הוא ישתה רביעית כוס, ישתה שתייה, מה?
הוא
מטרד הרבה שצריך אותם על הסדר,
לא?
או, זהו, נכון, אז האמת היא שזה גמרא מפורשת. מה? נכון, גמרא מפורשת בהרבה פסחים, שכתוב שם בגמרא שטען בבת אחת, הגמרא אומרת ככה, תקתי את הגמרא, אבל אני לא זוכר איפה. כתוב בגמרא, מה? אתה רוצה דווקא שנפתח את הגמרא, אה? כן. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת ככה, שטען, כתוב פה, ארבע כוסות הללו, צריך שקר, זה וכולי. עכשיו כתוב, שטען בבת אחת יצא. אם הוא שתה את ארבע הכוסות בבת אחת יצא. והראשונים מסבירים, חוץ מרשי, שהכוונה היא אחת אחרי השנייה. לא שהוא, אם הוא מזה כוס אחת ארבע רביעיות, זה לא נקרא שטען ארבעתן. כי כוס זה מינימום רביעית. אבל אם אני לוקח כוס שמכילה עשר רביעיות, זה כוס אחת. כשכתוב שטען בבת אחת, זה שתה ארבע כוסות בבת אחת. לכן הכוונה, הוא מזג לו ארבע גביעים, ארבע כוסות, ושתה אחד אחרי השני. יצא. אמר מי? אמר רבא, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. טוב, יש כאן אולי לשון אחרת ברמב״ם, אבל על כל פנים, הוא לא יצא ידי חובה לגמרי. ידי יין הוא יצא, אבל ידי חירות לא יצא. ברמב״ם, לפי הבנת הרמב״ם, הכוונה היא שהוא יצא ידי חובת המצווה של שתיית ארבע כוסות, של בן חורין. פה מופיע עסק של חירות. יש ביטוי של חירות, אבל אפשר כך לומר, אבל זה תלוי, כאן רמב״ם קצת משתמש בביטוי אחר. על כל פנים, כפי שאמרנו, הוא יצא ידי חובה אחת. אבל מה עם העניין הזה שחילקו את זה לחלקים ואמרו ארבע כוסות, צריך להיות צמוד לברכות? אז זה יכול להיות שהוא לא קיים. זאת אומרת, אמרנו קודם כך, חכמים תקנו לשתות ארבע כוסות. ב', הם תקנו להצמיד כל כוס לברכה. אז אתה אמנם שתית ארבע כוסות וקיימת את העניין הראשון, שהיבאת בכך את החירות שלך, אתה שתית יין ארבע כוסות, אבל איפה זה הצמידות לברכה? אם לא הצמידות לברכה, לא יצאת. אז אמנם שברכת המזון אינה תאונה כוס זה כל השנה, אבל פה שאתה חייב כוס לא מדין ברכת המזון, אלא מדין שתייה, אז אמרו, את הכוס הזאת תשתה כשאתה תברך עליה.
אז הרב אומר שמה של ידי חירות לא יצא, החירות מתפתנת לזה שאתה לא, בר... זה הידיעה בצמוד לברכה מסוימת, או שאתה מפריד בין כוס לכוס?
שמה?
אז הרב אומר שכמה...
כן, זאת השאלה, כן.
אז ברמה? אני חושב שאפשר לצאת ידי חירות גם לי.
רגע, אני טעיתי. שטען חי, רמה אומר הזה על ידי חירות לא יצא. או, שטען בבת אחת, כאן. זה לא, לא איתים על השון. שטען בבת אחת, רב אמר, ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. קודם זה היה ביטוי לגבי יין חי, לא מזוג. הוא יצא, אבל זה לא דרך חירות. דרך חירות זה לשתות יין, טעים. ויין חריף הוא לא. אבל מה שאמרנו עכשיו, שטען בבת אחת יצא, אמר, רב אמר, רב אמר, ידי יין יצא, ידי ארבעה כוסות לא יצא. מה זה יין ומה זה ארבעה כוסות? אז הפירוש הוא, רש"י מסביר, פה יש עניין אחר, שמחה, אבל לפי הרמב״ם זה הפירוש. כך כתוב ברמב״ם, הוא יצא ידי מצוות ארבעה כוסות, אבל ידי יין, זאת אומרת, את השתיית ארבעה כוסות, אבל ידי ארבעה כוסות לא יצא.
מה זה ארבעה כוסות?
או, אז לכאורה ארבעה כוסות, חכמים תקנו להצמיד אותם לברכה. ולכן, את החלק הזה הוא לא קיים. ואם ככה, אז אם הוא ברך ברכת המזון בלי כוס, הוא צריך, לא יודע אם הוא יכול לברך פעם שנייה, אין לו ברירה. אבל הוא לא קיים את המצווה.
יכול להיות שהפשט ברבע כוסות, זה הפשט, חכמים
קבעו
שהם יהיו בנפרד.
אם לא היה כתוב הדין הזה, אז הייתי אומר ככה. אבל זה מה שכתוב בגמרא להפוקה.
לא, יכול להיות את הצמדה לברכת, זה עוד דבר נוסף.
כן, נכון, בטח אפשר. נכון, יש צד שני לומר, כפי שהוא אומר, שהגמרה רק התכוונה לומר שאם שותים בבת אחת, אחת אחרי השנייה, זה לא מתאים לארבע כוסות. כי אחרי הכל, אחת אחרי השנייה, זה לא בולט המספר ארבע. אבל אם יעשה הפסקות, אולי כן יצא ידי חובה. כך אפשר להגיד. למעשה, זו מחלוקת בין הבית יוסף לבין הפרי חדש. הבית יוסף, בשלוחן הארוך זה לא מופיע, בשלוחן הארוך כתוב כך, צריך, בתף עין בית, צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר, ואם שטען זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. אבל מה זה הסדר? זה הכוונה על הסדר, סדר ההגדה. זהו, לא כתוב ברור. צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר, ואם שטען זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. אמנם ידי ארבע כוסות יצא, ידי יין יצא, אבל ידי ארבע כוסות לא יצא. פשוט הכוונה... על הסדר, פירוש, האחרונים אומרים שאומר ההגדה בינתיים. צריך להגיד כל אחת על הברכה. אבל בבית יוסף עצמו לא כתוב כך. בבית יוסף משמע שאם הוא בירך ברכת המזון בלי כוס, אז הוא קיים את ארבע כוסות. והפרי חדש תמה, הרי כתוב בגמרא שלא יצא. אז הביאור הלכה דם בזה, והביאור הלכה אומר, זה לא רק הוא, המאמר מרדכי גם כן כך אומר, שהבית יוסף הבין שמה שכתוב בגמרא בבת אחת לא יצא זה שתהיינה הפסקות, אבל גם אם זה לא יהיה צמוד לברכה הוא יצא ידי חובה. אבל הפרי חדש אומר מפורש לא כך, הוא אומר שאם זה לא היה על סמוך לברכה, הוא לא קיים את מצוות ארבעה כוסות. ולכן הביאור הלכה אומר שנשים שהן לפעמים הולכות להשכיב איזה ילד וכדומה, והן לא כל הזמן במסגרת שאומרים את הסדר, ואם הן חוזרות ואוחזים עכשיו נגיד בשתיית כוס, אז באופן טבעי כולם שותים, אז היא שותה אחר כך היא, או שהיא משלימה או שלא. אבל אז הוא אומר שזה לא בסדר, מפני שלפי הדעה הזאת, שהפרי חדש כך אמר, וכך בפשטות נראה בגמרא, בפשטות זה ככה בגמרא, וגם בשולחן ערוך, בבית יוסף אמנם כתוב, בשולחן ערוך כותב שאם שטען זה אחר זה שלא כסדר לא יצא. נכון, אתה יכול להדגיש פה את המילים, זה אחר זה. דווקא, אבל אם יש הפסקות לא, אבל זה דחוק.
שלא כסדר.
נו.
הפשט להגיד שחייבים להגיד את ההגדה במקום.
כסדר, נכון. זהו, צריך להיות כסדר בפשטות. אז לכן הוא אומר שאם היא באה, אסור לה לשתות את הכוס, כי נשים חייבות ארבע כוסות, זה גמרא מפורשת, שאף הם היו באותו הנס. הרשב"א מסביר שהנס נעשה בגלל נשים צדקניות, התוספות אומרים, אף הם היו משמע שהם לא היא המיוחדת, אלא הם היו בהצלה, כי הם היו בגזרה, ובהצלה כמו הגברים. אבל אישה חייבת בארבע כוסות, איך שיהיה. אז היא צריכה לקיים את זה, לומר את הברכה. אז יש חלקים בהגדה שאפשר לדלוג, שהם לא לעיכובה, יש חלקים שהם יותר חשובים, אבל איך שיש, היא לא תשתה ואחר כך היא תגיד אשר גאה לנו, אם היא לא אמרה את זה. או הלל, אם היא לא גמרה, אז היא לא תשתה. היא תגיע לשם, היא תשתה את הכוס.
אולי יש אפשרות אחרי שתגיד את ההתחלה של הבעיה.
מה?
אם יש קטע מסוים שקוראים, אז תשתה בהתחלה. ואז זה כן משתייך לקטע.
לא, צריך את הברכה, לא הקטע. שים את הברכה. בפשטות תקנו כל כוס על ברכה. אז זה ברכת אשר גאלנו, או ברכת יעלנוך, או ישתבח, לפי הנוסחאות השונות, בהלל. או ברכת המזון. נניח, היא באמצע האוכל, היא עוד לא אכלה. היא רק התחילה, עשו המוציא הלכה. לא אכלה מצא גם, ומרור, והלכה. עכשיו היא באה, אז היא רואה פתאום שותים, אומר, טוב, אני אשתה, ואחר כך אני אגמור לאכול, ואני אברך ברכת המזון. אז אומרים, לא, אז שתיית הכוס היא צמודה לברכה השלישית הזאת. עכשיו
באגדה, מה? אני חייבת לגמור את כל האגדה?
אז רגע, איך הגענו לזה?
מה? מה הדגשה בשולחן ערוך?
כן, דיברנו על ברך, נכון. דיברנו על ברך, אם בדרך כלל הרי ברכת המזון אינה טעונה כוס, אבל במקרה הזה היא טעונה כוס, כי יש מצוות שתייה, הכוס לא באה רק בגלל הברכה, אלא יש מצוות שתייה, וחכמים הצמידו את הכוס של השתייה לברכה. עכשיו הצפון, זה אפיקומן. העניין של אפיקומן, האמת היא שבאמת הוא צפון, הוא סתום. חוץ מה שמחביאים אפיקומן, אבל איפה המקור של זה? זה לא כל כך פשוט. חוטפים, כתוב, חוטפים מצה. אז השאלה מה הפירוש בזה? טוב, אבל זה לא נוגע לכאן. אבל צפון זה אפיקומן. אוכלים את אותה, את אותו חלק מצה שבצענו את המצה האמצעית והסתרנו את זה, עכשיו אוכלים את זה. האמת היא שהביטוי אפיקומן זה לא זה פירושו. כל אחד יודע את זה, כי זה מופיע גם במשנה. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אפיקומן זה לפי, יש שני פירושים בגמרא, אבל פירוש האחד נאמר, שזה יותר הפשוט, יותר המתקבל. אין אומרים, אין מפטירים, זה מלשון הפטרה, כן? זאת אומרת, לומר, מפטיר בשפתיו, איך כתוב? יפטירו, יש פסוק. מה? כן, יפטירו בשפה. זאת אומרת, אין אומרים, אין אומרים אחרי הפסח, אחרי שאכלו קורבן הפסח, אפילו אפיקו מיני מתיקה. אפיקומן, תוציאו מיני מתיקה. כי בדרך כלל בסעודות גדולות מוציאים, אני יודע, גרעינים, פיסטוקס, נו איך, תגיד את השמות. כל מיני דברים, כמו שעשו פה השבת, עונג שבת, כל מיני דברים מביאים. ואז בליל הסדר זה אסור. כי אסור לאכול אחרי הפסח כלום. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אצלנו אין קורבן פסח. אז יש מחלוקת בגמרא, שתי דעות, אם אין מפטירים אחר מצה אפיקומן, או שכן מפטירים אחר מצה אפיקומן. זאת אומרת, האם לגבי מצה גם נאמר הדין, או לא נאמר הדין. אבל איך שיהיה קודם כל המילה אפיקומן, היא בכלל לא פירושה שהמצה הזאת היא אפיקומן. אלא מה, לא יודע באיזה דור זה נקבע, אבל כך קוראים לזה. המצה שאנחנו אוכלים בסוף הסעודה, קוראים לה אפיקומן, כי עליה נאמר בגמרא שאין מפטירים אחר מצה אפיקומן. וככה ההלכה, שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. השאלה קודם כל, מה עניינה של המצה הזאת? מה עניינה? זה לא כתוב בגמרא בכלל, אין בגמרא דבר ברור. אין, נגיד ההלכה היא שאין מפטירים אחר מצה אפיקומן. שאחרי מצה לא אומרים אפיקו מנהם מתיקה. והזהו, וגם בקורבן פסח לפי ה... השיטה הזאת בגמרא זהו ההסבר, שרוצים שישאר טעם המצווה בפיו. לא נדבר עכשיו מה המשמעות של זה, אבל ישאר הטעם של המצווה בפיו. אם כן רוצים שהאכילה האחרונה תהיה המצה, כמו שבקורבן פסח, אוכלים את קורבן הפסח לא בתחילת הסעודה, אלא בסוף, ואולי זה הטעם, כדי שישאר הטעם של הפסח בפיו, אם הוא יאכל את זה בתחילה, הוא יאכל אחרי זה דברים, זה לא יישאר. אז ממילא אומרים, אל תביאו מיני מתיקה או מאכלים אחרי הפסח. ואותו דבר בעניין המצה, אם אני אומר את זה גם לגבי מצה. אם זה הפירוש, זאת אומרת שפה כתוב בעצם, שבליל הסדר כשאתה הולך לקיים מצוות מצה, מתי אני אקיים אותה? בואו נדבר על הזמן של קורבן הפסח, שבמהרה יהיה לנו, לא מה שהיה אז. שבמהרה יהיה לנו. אז אנחנו יודעים, מתי נאכל אותו? בתחילת הסדר או בסוף? בתחילת הסעודה או בסוף הסעודה? ברור שבסוף, כי אחרי זה לא אוכלים. כשאני אומר אין מפטירים אחר מצה אפיקומן, זאת אומרת כשאני דן מתי לאכול את המצה, הרי יש דין דאורייתא לאכול מצה בליל הסדר, מתי לאכול? לפני, בתחילת הסעודה, בסוף הסעודה. אז אני אומר לאכול את זה בסוף הסעודה, כי אין מפטירים אחר מצה אפיקומן. מה? אז גם אחרי קורבן פסח שותים, בסדר זה. תראה, אתה שואל אותי בפשטות, היין לא מפיג את הטעם של המצה. אתה שואל אותי, מה זה מפיג את הטעם? אולי זה לא גשמי בכלל. מה, אתה מרגיש את הטעם של המצה אחרי כמה זמן? זה יכול להיות שזה הבנה בכלל פשט אחר. שאל את הרב הדרי. אני רואה פה את הרב הדרי. אבל יש לזה משמעות. אבל ככה הלכה. חוץ מארבע כוסות באמת אסור לשתות, נכון? נו למה? הרבה ככה היין כבר, אתה לא מרגיש. ואם היין לא מפיג, גם אכפת לך לשתות עוד שתי כוסות. אם זה בגלל העניין של הטעם. יש אומרים שרק דבר המשקר, אבל לפי השיטות האחרות, אז כנראה שני הכוסות לא מפיגים את הטעם, זה לא שייך. כשעוסקים בברכת המזון, הוא בעל... מה? בסדר, אז אתה מציע, בסדר, יש לך הצעה, אתה מציע שלמה אני אומר שנקיימת מצוות המצה בסוף הסדר, אני יכול לקיים את זה בתחילה, ואז אחר כך לקחת עוד מצה. זהו יכול להיות הגיוני, אבל אני יכול להתווכח איתך בתור שאלה, ולהגיד לך, אולי צריכים שישאר הטעם של המצה שקיימת בה את החיוב של ליל הסדר? אבל אתה יכול להגיד לי מי אומר? נכון? אז יש באמת גישה כזאת, שזה בעצם המהות של המצה שלנו, של האפיקומן. שאני אוכל מצה בתחילת הסדר, לקיים את המצווה דאורייתא, ואחר כך, כדי שישאר טעם של מצה, אני אוכל בסוף חתיכת מצה, כדי שישאר טעם של מצה. מה תגיד לי, אבל יצאתי ידי חובה. אז קודם כל יש אומרים, זה מדייקים ברמב״ם, לא יודע, אחרונים דנים הרבה. כזית מצה בליל הסדר יצא ידי חובה, אבל מה אם הוא אוכל הרבה זיתים? הוא מקיים עוד מצוות, או שכזית יצאו? יכול להיות שהמינימום זה כזית, אבל בליל הסדר בערב תאכלו מצות. אפילו אם נגיד ששאר הימים זה סוג אחר של מצווה, או רשות גמורה, לא משנה. בליל הסדר בערב תאכלו מצות, אלא יוצאים את די חובה, אם אכל כזית יצא, כך מדייקים בלשון הרמב״ם. אם אכל כזית יצא, אבל אם אוכל חמש זיתים, הוא קיים חמישה זיתים את המצווה. אז כך שגם החתיכה האחרונה, עדיין יש בה קיום מצווה. זה הסבר אחד. זאת אומרת שבעצם אין עניין מיוחד בכזית של המצה, אלא כדי שישאר הטעם. יש שיטה שנייה, שהיא שיטת הרשב"ם והתוספות נדמה לי, ומסתם עוד הרבה, אני כרגע כבר לא זוכר, אבל אתה לא למדת את זה. לא. אבל יש, זה לא שיטה דחויה, היא גם מובאת להלכה כמובן, שבאמת מקיימים את מצוות הכזית של מצה בכזית האחרון באפיקומן. זה עיקר מצוות מצה. זה נפקא מינה מבחינת הכוונה. כיוון שאנחנו יודעים שיש מחלוקת, וזה צריכים לכוון. גם זה וגם זה. לכוון בכזית האחרון, זהו מצוות המצה, כמו בקורבן פסח, כך המצווה היא בכזית האחרון. או, אלא מה, נשאלת השאלה, אם כן, איך אפשר לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו כשאוכלים קודם? הרי אנחנו מברכים את זה בתחילת הסדר. אז התשובה היא שיש סוגיה גדולה בגמרא, לא בקשר לפרט הזה, אבל יש סוגיה בגמרא, זו משנה מפורשת בעצם. המשנה מביאה שאם אין שאר ירקות, המשנה לא כותבת אם אין, אבל הגמרא שם מפתחת את העניין. אם אדם יש לו רק חסה, או רק חזרת בלשון המשנה, יש לו רק חזרת, האם הוא יכול, והוא רוצה לקיים את מצוות הקרפס, כי חכמים תקנו לאכול ירק, קרפס זה ביטוי מאוחר, אבל תקנו לאכול עוד לפני הסעודה ירק, כדי שיראו שינוי וישאלו, אז לכן את זה הוא רוצה לקיים באכילת החסה. ואחר כך ילך כסדר, קרפס, יחד, אחר כך, מה? שאתה יגיד את האגדה, ועד שיגיע לאוכל ועד שיוכל את המרור עוד יש הרבה זמן. אז יש דעה אחת בגמרא, שבאמת הוא יוכל קצת חזרת לקרפס, ואחר כך כשיגיע למרור יאמר אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור ויוכל. דעה שנייה בגמרא אומרת, וככה הלכה, אחרי שמילא קריסו, איפה הגמרא לקחו כבר? אחרי שמילא את קריסו בחזרת, בחסה, פתאום נזכר לברך אשר קדשנו. איזה טעם יש לזה? מבחינת העין, מבחינת הראייה של אנשים, זה משהו מוזר. אדם אוכל, פתאום הוא נזכר לברך ברכה. זו דעת. מבחיס דה נדמה לי. מתקיף לרב חיסדה, לאחר שמילא קריסטוי ממנו חוזר ומברך עליה, אלא אמר רב חיסדה, מעיקרה מברך בורי פרי אדמה ועל אכילת מרור ואכיל, ולבסוף אכיל אכילת חסה בלא ברכה. והתוספות מסבירים שרב חיסדה לא מתכוון שהוא יצא ידי חובה במרור קודם, אלא הוא באמת אוכל את זה לשם קרפס. אבל אין שום טעם לדחות את הברכה אחרי שמילא קריסו, אז הוא מברך על אכילת מרור, והוא מקיים את המצווה רק אחר כך. אלא מה זה הפסקה גדולה? אז יש כאן כמה הסברים איך להסביר את התוספות. אבל התוספות אומרים, נותן דוגמאות, מי דדהה והברכת שופר, כך הוא אומר, שמברכים על התקיעת שופר, בתקיעות מיושב. ותקיעות מיושב זה רק להרבב את השטן. לא. העיקר התקיעות זה במוסף, על סדר הברכות, חכמים תקנו מלכויות, זיכרונות ושופרות עם תקיעות, איך מברכים קודם, אלא רואים שאפשר לברך ולדחות. טוב, אז יש כאן דיון... מה? מה זה לא מפסיק? אם אתה מפסיק הרבה מאוד, מה אתה לא מפסיק? הרבה מאוד דברים אתה מפסיק.
בין הברכה לבין התקיעה עצמה.
אלא מה אתה אומר? אבל התחילו פה את התקיעה. אז או שהתוספות מתכוונים, גם פה התחילו לאכול חתיכת מצה.
אחרי שתאכלת מצה, אתה עושה שולחן ועורך, מי יודע מה מדברים?
אין לכן נמי, כתוב בפוסקים שלפי דעת, גם ככה בליל הסדר כדאי לדבר רק בסיפור יציאת מצרים. ושנית, כתוב באמת שלפי השיטה הזאת צריכים להשתדל מה שיותר לא להפסיק. על כל פנים, זו גמרא, את הדוגמה הזאת מביא הרשב"ם והתוספות, זה לא אני ממציא את זה, הם אומרים את זה, שאת הפיקומן, שמאותה סיבה אנחנו מברכים בתחילה, כי אחר שמילא קריסו במצות, אפשר אחר כך לברך, אבל באמת, אכילת המצה העיקרית, זה בסוף הסעודה. אבל, והדעה השנייה אומרת, אולי כמו שהוא אמר, שתקנו חכמים לאכול בסוף, נניח כדי שישאר הטעם.
מה זכר לקורבן פסח לפי הרשב"ם והתוספות?
מה?
יש זכר לאכילת פסח?
רגע, עכשיו, כן, לפי מה שאמרנו, אז כל עניינו של האפיקומן, של המצה הזו שקוראים לאפיקומן, זה שישאר טעם מן המצה. או שזה עצמו הקיום של המצווה ודוחים את זה לסוף כדי שישאר הטעם, או שהמצווה היא באמת בכזית ראשון ואוכלים עוד קצת, כמו שאמרת, כדי שישאר הטעם. האמת היא שהראשונים דנים פה, מה? כן, כן, הוא מברך עכשיו. למעשה אנחנו לא עושים כך. כיוון שזו מחלוקת, אז מכוונים בכזית הראשון כאילו אין אחרון. ואחר כך חושבים שוב, ולפי שיטת הרשב"ם, עכשיו אנחנו יוצאים. ולכן אמרנו קודם, יש זהיר לאכול קודם חצות, השולחן ערוך כתב, והאחרונים כך מסבירים, כי לפי הרשב"ם זוהי המצווה של הדאורייתא. ולפי רב לזר בן עזריה צריכים לעשות את זה לפני חצות. זה לא רק איזה משהו זכר, זה לא כמו הלל. זה חלק ממצוות דאורייתא. על כל פנים, הראשונים פה דנים עוד פרטים בזה. למה? כי אין לנו זמן עכשיו להאריך, אבל רק נאמר נקודה קטנה. הרי מה עשה הלל? הרי הלל היה כורך פסח מצה ומרור. עכשיו, אין הלכה ברורה אם הלכה כהלל או לא. לכן אנחנו עושים זכר למקדש כהלל. נכון? כי אנחנו לא יודעים כמו מי הלכה. אבל מה עשה הלל? מתי הוא אכל מצה? הרי הוא ודאי שקיום מצוות המצה שלו היה בסוף הסעודה. כי הרי קורבן פסח ודאי צריכים לאכול בסוף הסעודה. הרי אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. יש עוד טעמים, הירושלמי אומר שלא יבואו לשבירת עצם, שלא יהיה רבה, הוא לא ירעב. בסוף הוא כבר לא ישבור עצמות. הרי יש לב, עצם לא תשברו בו. ויש גם למושכה בהם, לגדולה. יש כל מיני סיבות שקורבן פסח נאכל בסוף. עכשיו, אם הלל הבין במקרא... שהכוונה בתורה, ואכלו את הבשר צלש, ומצות על מרורים, זה כפשוטו קורך, אז את הכל קיימו בסוף הסעודה. אז מתי הוא ברך על אכילת מצה, מתי הוא ברך על אכילת מרור? לא משנה הברכה, מתי הוא קיים את המצווה דאורייתא, ודאי בסוף. אז מה, הוא אכל קודם רק קטניות, אני יודע מה, או דברים אחרים? יש פה דיון. אם אין לו, הוא באמת אוכל מדברים אחרים. אבל זה לא אומר שבאמת הוא לא אכל כלום. אם הוא אכל, אז זה כמו הרשב"ם. הוא אכל, ואולי ברך בתחילה בגלל רב חיסדא, ואת קיום המצווה עשה בסוף. כך הם הבינו, התוספות והרשב"ם.
למה שאלה לפי לא יותר חמורה?
כי הלל, על אחרים אתה יכול להתווכח שאולי קיימו את מצה בתחילת הסעודה ופסח בסוף. אולי. הראש כותב שגם לפי חכמים, הראש מכניס פה גם את רבנן. כי, והאחרונים מסבירים שחכמים אמרו שאוכלים לא כורך, אבל גם הם סוברים מסתמה שזה יחד. אצלי יש מצות, מרורים, אבל לא הפסק כזה של דגים באמצע כל מיני מאכלים. כך בראש, הראש כותב שגם לפי רבנן. על כל פנים, לפי הלל זה כך היה. לכן יש אומרים, וזה שוב מחלוקת ראשונים, יש אומרים שהאפיקומן שלנו זה זכר לפסח, וכך כותב השולחן ערוך. הוא לא מביא הרבה דעות, כדרכו, בשולחן ערוך לפחות, לא בבית יוסף. והוא כותב, לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה שמורה תחת המפה, זאת אומרת מן הצפון, כזית כל אחד, זכר לפסח הנאכל על הסובה. אז האפיקומן עניינו זכר לקורבן הפסח. וקורבן הפסח נאכל בסוף הסעודה, על הסובה, ולכן זה נאכל על הסובה. והגמרא אמרה, אין מפטירים אחר מצה אפיקומן. זאת אומרת, על אותה מצה בזמננו, שהיא תחליף לקורבן פסח, יש בה גם הדין הזה, שאין מפטירים אחר הפסח, אפיקומן. זאת אומרת, אסור לאכול אחרי זה, כי זה זכר לפסח, אז גם הדין הזה עושים אותו, זכר לפסח. ואת הקורבן אכלו אז. מה? עד מתי? טוב, אם אתה מזכיר את זה, אז רגע, אם אני לא אשכח, אז תכף נענה על זה, אבל רק נגמור את הפרט הזה. אבל, זאת אומרת, לפי זה, זה זכר לקורבן הפסח. אבל הראש דן והוא אומר שאם אומנם כך, יש לו קושייה גדולה. והאמת היא שבאמת זו שאלה. זה לא פשוט. למה קורך אנחנו אוכלים בתחילת הסעודה? מלך, כזה, בהתחלה מברכים על אכילת מצה, כי רוצים לאכול סעודה וסעודה, ולברך בסוף אי אפשר, כי אחר שמלא קריסו. בסדר, שיהיה כך, שיהיה כך. למה הקורך הגיע בהתחלה? הרי הקורך של הלל ברור שהיה בסוף הסעודה. אז במקום אפיקומן הוא מציע, הוא גם אומר דרך אגב שנראה ככה, שאם זה זכר לפסח מסתם אוכלים את זה עם מרור. הוא אומר את זה. הרי על מצות ומרורים יאכלו. מה? בסדר, אנחנו לא שואלים שאוכלו בהתחלה קורר. אוכלים בהתחלה מצה. עכשיו, אחרי מצה יאכלו דגים וכל מה שהם מבשלים בבית. ובסוף הסעודה יאכלו, לא יקראו לזה אפיקומן, לא אכפת לי איזה שם יהיה לזה. איך יהיה קורר או אפיקומן, מה שאתה רוצה. אבל בסוף יאכלו, פסח, יאכלו מצה עם מרור, ויקיימו זכר לפסח ולמרור. שנאמר איזה זכר. הרי אם אתה אומר... מה?
במרור של דרבנן יבטל... גם
זה לא מצא דורייתא, מצא היא בכזית הראשון. אתה אומר שאם השולחן אומר שזה זכר לפסח, אז זה בטח לא בשביל מצא. קודם דיברנו שיטה אחרת, אבל עכשיו אנחנו מדברים לפי השיטה שמצא גמרנו כבר מזמן, אלא עכשיו אוכלים זכר לפסח במקום כזית בשר. לקחת בליל הסדר כזית בשר צלוי, זה אוי ואבוי, זה בכלל גזרו הרי לא לאכול צלוי מנהג, אבל כבש שלם, אלמלא תודוס אתה גוזני עליך נידוי, הגמרא אומרת, מאכילים קודשים בחוץ, נזרים מאוד, אז לא עשו תקנה לאכול כזית בשר צלוי, אז אמרו, תיקח מצה זכר לפסח, אז איפה המרור של הפסח? גם זה דרבנן, זה דרבנן וזה דרבנן, אז עושים את הקורך בתחילה, לכן אומר הראש שזה לא נראה לו בכלל, אלא לא עושים זכר לפסח כי אין פסח, עושים זכר, עושים שם זרוע וביצה בקערה, אבל לא אכילה זכר, אלא מה? אדרבה, הרי היה קורך, היה קורך אצל הלל, ואכלו בשר, וגם מצה, הזכר למצה שנאכלת עם קורבן הפסח, אוכלים עכשיו, כי זה היית מצה. מה? אז למה, זהו, זה חשבתי עכשיו, אז איך הוא השיב על המרור? אם זה פסח, אז אוכלים את הפסח על מצות ומרורים. אבל אם לא, אז מרור כבר יצאתי ידי חובה. רק רגע, מה? אם כך, נראה לי שאותה מצה אינה לשם חובה, אלא אוכלים אותה זכר... לא, אני אמרתי הפוך באמת, נכון. הוא בהתחלה אמר כך, לא, אני אמרתי הפוך. הוא אומר ככה, אותה מצה אוכלים, צריך לאכול, אותה מצה אוכלים זכר למצה שנאכלת עם הפסח. רגע. ולפי זה היה צריך להיות נראה. לא, להפך, הוא שואל את זה על הרשב"ם. רגע, אני טעיתי. הוא שואל את זה על הרשב"ם. הרשב"ם אומר שמקיימים את המצווה בכזית האחרון. כן? ולמה באחרון? כי לפי הלל ודאי שאכלו את המצה באחרון. בסוף. אז הוא אומר, ולפי זה, ולא אוכלים אחרי זה כלום, כי הם מפטירים אחר מצה אפיקומן. ולפי זה היה נראה שצריך לאכול אימה מרור וחרוסת. גם מצוות מרור, הרי בזמן המקדש היה חרוס, היה מרור, זה מדאורייתא, והחרוסת מצווה, כי זה זכר לטיט, שזה גם קשור למרור בדרבנן, מררו את חייהם וגם בטיט, בחומר ובלבנים, אז לכן צריכים את הכל לאכול יחד, כיוון שהיא זכר למצה נאכלת עם הפסח בקריחה, ועליהם היה ראוי לברך על אכילת מצה וכו', אלא אחר שמילא קריסו לא שייך, ברך בתחילה. ולכן הוא אומר, אם כן, תמיהני, למה עושים קריחה בתחילה? יספיק בקריחה האחרונה, זכר למקדש, ולכך נראה לי שאותה מצה אינה אלא זכר חובה, אינה לשם חובה, אלא אוכלים אותה זכר לפסח שהנאכל על הסובה.
אבל אם זה לפי הרשב"ם, אז באמת...
ואז למה לא מרור? ואין צריך אימה מרור וחרוסת. בעצם הוא לא מסביר, אז למה... אם זה דורייתא נראה לו יותר שזה... על כל פנים, יש פה שאלה, בקיצור, יש פה שלוש סיבות למה אוכלים אפיקומן. יש הסבר אחד שאפשר להגיד שאוכלים אפיקומן שישאר טעם של מצה. זה גוף העדין, רק זה, אוכלים מצה באחרונה כדי שישאר הטעם. הרשב"ם אומר שבזה מקיימים את מצוות מצה, ואפשר אולי להגיד שלא ממש מקיימים, אבל כיוון שעדיין זו מצה, וכל הלילה הם מקיימים מצווה, רוצים שישאר הטעם, יש דעה שזה זכר למצה הנאכלת עם הפסח, ויש דעה שזה זכר לקרובן הפסח עצמו. ואחרי האפיקומן לא נאכל. לא אוכלים, כי כך הלכה שאין מפטירים אחר מצה אפיקומן. מה שאמרת, עד מתי אסור לאכול אחרי אפיקומן? זו שאלה טובה, פעם כבר דיברנו על זה. מה? למה? אז אחד בקשיש, מה יכול להיות?
לא, אחד.
לא, שלוש. או זכר לפסח, או זכר למצה נאכלת עם הפסח, או שטעם המצה. וטעם המצה שישאר, זה או במצה הדאורייתא, שבה אני יוצא ידי חובה, או שזה במצה שגם בה אני מקיים את המצווה של הסוף. זה כבר אותה דעה בעצם. עכשיו, עד מתי אסור לאכול, אז בעצם למה מחר בבוקר כבר מותר לאכול? מה ההיגיון? אם אתה רוצה שישאר הטעם, אז עד מתי? אז התשובה היא, הטעם צריך, זה צריך להיות האכילה האחרונה כל זמן שזמן המצווה קיים. ברגע שעבר זמן המצווה, כבר אין סיבה שיהיה אסור לאכול. אז לכן, אם אני אומר שמצווה לאכול קורבן פסח בלילה, כשמגיע עלות השחר, עבר זמן המצווה. אם עבר זמן המצווה, אז אין טעם שישאר הטעם של המצווה. הטעם, אני לא צריך לאכול דבר אחר בזמנה של המצווה. עכשיו, לפי זה יוצא, וזה כבר פעם דיברנו, לפי רב לזר בן עזריה, שאומר שזמן המצווה זה רק עד חצות, יוצא שאחרי חצות מותר לאכול. כי הרי מה אני אומר... מה?
אם הסיבה היא קורבן פסח.
לא משנה, כל טעם שהוא. אם הטעם שישאר טעם מצה, גם מצה זה רק עד חצות. גם סיפור יציאת מצרים עד חצות ראינו כבר קודם. אז הטעם מספיק אחרי חצות לאכול ולשתות, אין שום סיבה שישאר הטעם. זהו, ואז פעם אמרנו את ההמצאה של אבני נזר, שבאין ברירה משתמשים בה. בשנה שעברה גם אצלי זה קרה. אני למעשה לא אכלתי, אבל לא גיליתי לאף אחד שלא. שאבני נזר אומר ככה, הרי בעצם למה אוכלים אפיקומן רק עד חצות, ולא עד עלות השחר? אמרנו, כי אולי הלכה כרב לזר בן עזריה, שהזמן הוא עד חצות. אז בין אם זה לפי הרשב"ם שזה המצה, זה עד חצות. אם זה זכר לפסח, עד חצות. כל מה שתגיד זה רק עד חצות. עכשיו, לפי רב לזר בן עזריה, נכון שצריכים לגמור עד חצות, אבל אחרי חצות מותר לאכול כבר. מותר לשתות ולאכול. עבר הזמן. לפי הדעות האחרות, אסור לאכול גם אחר כך, עד הבוקר, עד עלות השחר. אבל לפי דעתם אני לא חייב לאכול את אפיקומן לפני חצות. אני יכול לאכול עד עלות השחר. אלא מה מבחינה מעשית, אני אוכל לפני חצות שם הלכה כרב לזר בן עזריה, ואני לא טועם כלום עד עלות השחר שם הלכה כרב עקיבא. אומר אבני נזר, הוא ככה עשה למעשה, הוא לקח פעמיים שני זיתים של אפיקומן, ואחת הוא אכל לפני חצות, נגיד כמה רגעים לפני חצות, רבע שעה, 10 דקות, לא משנה, והוא אוכל אפיקומן, ואז הוא התנה תנאי לפני זה, אם הלכה כרב לזר בן עזריה, אני מכוון לצאת בזה ידי אפיקומן. ואם לא, אני סתם אוכל עכשיו מצה. ואז מה הוא הרוויח? הוא הרוויח, הוא חיכה עד חצות, נגיד 10 דקות, ואחרי זה הוא המשיך לאכול הלאה. אם עוד לא אכל דגים, הוא אוכל עכשיו את הדגים ואת הכל. למה? כי ממה נפשך? כי אם הלכה כרב לזר בן עזריה, מותר כבר לאכול. ואם הלכה כרב יקיבה, הוא יתנה שזה לא אפיקומן. ואחר כך, בסוף הסדו, הוא אכל עוד אפיקומן, והוא אמר שאם הלכה כרב יקיבה, אז עכשיו זה אפיקומן. ואם הלכה כרב לזר בן עזריה, כבר אכלתי קודם, אין בעיות. ואז היה מברך ברכת המזון, וזהו. כמובן, להלל ולכוסות הוא לא חשש. מה? לא, אבל הטעם זה רק עד סוף זמן האכילה. אז נשאר לו, אם עד עלות השחר, נשאר לו הטעם של האפיקומן השני. אז יש לפעמים בן אדם לחברו, למשל, לא הרגישו, ופתאום הגיע סמוך לחצות, אני יודע מה, חצי שעה קודם. מתחילים לאכול, פתאום האפיקומן, ובעל הבית טרחה, והכינה דברים, מאכלים. אתה אומר לה, מה, אפיקומן, אפיקומן. ואיפה הבן אדם לחברו? בגלל ספק, הלכה כרב לזר ונזריה. אז יותר ראוי מסתם להשתמש בתנאי הזה.
והחיסרון זה בעלל או שיש חיסרון בדבר עצמו?
מה? לא, בעלל, בעלל, אני לא זוכר מתי קרה לי לומר עלי לפני חצות.
לא, זה היה במה שזה דוחה.
מה?
היה במה שזה דוחה.
מה דוחה?
זאת אומרת, זה בלד ברירה עושים את זה, למה בלד ברירה?
כי תנאים זה כזה בלגן, אחר כך הילדים שלך יגידו לדורות עולם שאוכלים פעם היום פיקומן בליל הסדר. אתה יודע, היום כל דבר שאתה עושה כבר מספרים סיפורים ש...
פחות ידוע בנעזר אחד.
בסדר, אבל יחשבו שאוכלים שני הפיקומנים. יש אומרים שני זיתים, בגלל הפסח והמצה נאכלת. טוב, אנחנו אחזים, כבר שכחתי. אם אשרי כולם יודעים בעל פה, פסוק אחד להגיד אותו מהסוף להתחלה, אתה יודע? אני בטוח שלא. אז כדי שהוא חץ, אני יודע בעל פה, אבל כשאיך זה הולך הפוך, אני צריך להסתכל.
ברך.
מה?
הרב אומר שהוא לא סמך על החומר של
הרב. מה?
הרב אומר,
כן סמך.
כולה.
סמך
בלי ג'וילה. לא, אני... טוב, תראה, בליל הסדר בין כך יש בעיה. כתוב שצריכים לאכול את האפיקומן, לא אכילה גסה. אבל חוץ מזה, זה יותר ככה משמח אם אוכלים את זה קצת יותר בתאבון. אם אתה אוכל עוד דברים, אז בסוף כבר יש ספק מהאפיקומן. אז בעצם, אני באמת גורם את המצב, את המרור ואת הקורך, אז מבחינת, מה משנה הדברים האלו? מחר נאכל אותם. רק מה זה? אוכלים. ליל הסדר צריכים משהו, אבל זה... מה?
מה
היא
בעלת הבית?
אז זהו, אם היא לא רואה, אני מתכוון. אז עשינו תנאי וכולם...
היא רואה את
התנאי. לא, זה אפשר כבר להסתדר. בפרט כשיש בני בית מרובים, אפשר להסתדר. יש הרבה שקופצים על המנות, זה בסדר. זהו, טוב. הגענו לשולחן עורך. אז צריכים ללכת לאכול, אני חושב. שולחן עורך, כדי שלא להדלוג עליו בלי להגיד שום דבר, אז גם על זה יש משהו. בעצם, חכמים הרי תקנו, תמיד עושים זכר. תקנו זכר לפסח וזכר לחגיגה. יש קורבן חגיגה ב-14, לא ניכנס עכשיו לזה, אבל יש גם חגיגת 14. אז תקנו בעצם זכר. ובקערה יש לנו זכר של נגיד זרוע צלויה, למעשה זה לא כל כך מצוי כל כך. יש כאלה שלוקחים כנף עוף, אני יודע. וביצה, שזה זכר לחגיגה. אם יקחו בשר פעמיים, אז לא כל כך יבחינו. הגמרא מביאה שאפילו אורז, שני תבשילין. העיקר מוזכר בגמרא שני תבשילין, זכר לפסח וזכר לחגיגה. היום מקובל שלוקחים ביצה ולוקחים זרוע, נכון? זרוע של מה? אז זה הזכר. אבל בעצם... זכר זה לא רק שמונח, זכר זה גם לאכול. יש מנהג, נתחיל מהסוף, יש מנהג אצל אשכנזים לפחות שאוכלים ביצים בליל הסדר. זה ספרדים, לא? אוכלים ביצים בליל הסדר. מאיפה השתרבב המנהג הזה? לא כל כך ברור. הרמ"א מביא את המנהג, והרמ"א כותב... הרמ"א כותב כך, נוהגים בדף עין וב, תפעיל ואב, נוהגים בקצת מקומות לאכול בסעודה ביצים, זכר לאבלות. איך נכנס קורבן, איך נכנס ליל הסדר באבלות? אז הוא אומר, ונראה לי הטעם, כותב הרמה, משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח, יש אטבש, זה הסימן, תמיד תשעה באב יוצא בליל פסח. אז מה, אז צריכים לזכרים. ועוד, זכר לחורבן שהיו מקריבים קורבן פסח. אין לנו קורבן פסח, אז אוכלים ביצים. הגרם מאוד לא מרוצה מהעסק הזה. כי קורבן, כי ליל הסדר, זה הרי דרך בני חורין וכדומה, ויש גם בהלכה, נדמה לי באיזה מקום, אני לא זוכר איפה זה כתוב, בדרך כלל שיש סעודה, אז עושים זכר לחורבן. כן, חתן אפר וגם כמה דברים, וגם בסעודה. בליל הסדר כתוב שלא צריך זכר לחורבן, מביאים כלי כסף וכו'. בדיוק פה אוכלים ביצים, זכר לחורבן.
אבל זה מסתדר, כי אני חושב, זה לחסר מנה אחת, לחסר תבשיל אחת.
נו.
אז פה אתם עושים
כלים, כלים.
אבל פה כתוב זכר לחורבן. אז הגרא לא מרוצה מזה. אבל הגרא אומר, הסבר פשוט מאוד, תקנו זכר שני תבשילים לפסח ולחגיגה. אז בעצם הזכר הוא צריך להיות שיוכלו אותם. לא שיעשו זכר. אלא מה? את הזרוע, כיוון שהוא צלוי, המנהג הוא לעשות אותו צלוי. הרי יש מנהג, ככה משנה כבר מביאה. נכון שמקום שנהגו, מקום שלא נהגו, אבל יש מקומות שנהגו לא לאכול בשר צלי. והשולחן ערוך כותב שאפילו בשר עגל ועוף, כל דבר שטעון שחיטה אסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכול צלי. כך כתוב סעיף מפורש בשולחן ערוך, וכתוב פה בצד טור בשם הירושלמי. אפילו עוף, שמה הוא שייך לזה, לקורבן פסח. הרי לא אוכלים צלי שלא יבוא לידי כישלון של שחוטי חוץ. כל דבר שטעון שחיטה, דגים אפשר לאכול צלי, תפוח אדמה צלוי, אבל לא עוף. אז מלא, את הזרוע אי אפשר לאכול, אבל הביצה שהיא גם כן זכר לחגיגה, אותה צריכים לאכול. לכן מתאים שאת אותה ביצה מן הקרה ייקחו ויוכלו, ומזה נשתרבב, הוא אומר שכולם אוכלים ביצים. רק בלווי תאכל לא נעים לו, או כל אחד רוצה חתיכה, אז לא אוכלים. אז זאת אומרת שכתוב פה שיש עניין לאכול את הביצה של הקערה בליל הסדר. ככה אנחנו משתדלים לעשות. מה? כבר לא מבשלים ביצים. מה? באוכל, בסעודה. פסח לפני אפיקומן בטח אוכלים אותה. מקסימום אפיקומן זה זכר לפסח. בטח. לא משנה מתי. כל פנים לפני. מה? לא ביצה, מה? אז יש עניין לאכול גם את הזרוע, אתה אומר.
כן,
אז גם את הזרוע, לא, למה אתה אומר לא את הביצה? שאוכלו גם את הזרוע, לפי הגרא, נכון.
לא, אז באמת, אבל לאכול ביצה, אז אין
לו
מקום לפי
הגרא. למה? זה זכר לחגיגה, הרי יש שני תבשילים, פסח וחגיגה, אז הוא אומר, את הפסח אי אפשר, לפחות חגיגה. אתה אומר, מקום שנוהגים יוכלו את שניהם? אבל לא חשבת על זה שביצה בעצם זה לא נקרא דבר טעון שחיטה, העוף? כנראה, לא, ביצה לא. את הביצה לא שוחטים אחר. טוב, אז יצאנו ידי חובה על שולחן עורך. טוב, עכשיו הכורך. הכורך, מה יש בכורך? דיברנו כבר על הכורך. אמרנו שהכורך זה זכר למקדש כהילל. נכון, הילל היה אוכל את שניהם. אבל הגמרא דנה, ולא יודעים כמו מהלכה, לא הפסיקה הלכתה כהילל או לא כהילל. אז, אבל לפי, האם לפי הלל אנחנו צריכים לאכול גם מצה וגם כורך? אז כתוב בגמרא מפורש, שגם לפי הלל, רק בזמן ההוא יכלו לצאת ידי חובה בכורך. כי הרי יש דין שאי אפשר לאכול דבר רשות ודבר מצווה, כי הטעם של הרשות מבטל את טעם המצווה. זה ביטולים של טעם, איך שנסביר מה זה. אבל זה דין בגמרא. אז בזמנם שהפסח והמצה והמרור שלושתם דאורייתא, הרי ממילא ודאי שאפשר לאכול אותם יחד. בזמננו רק המצה נשארה דאורייתא, כי יש פסוק נוסף, בערב תאכלו מצות, בלי קשר לבשר. יש פסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ומצות על מרורים. אם היה רק הפסוק הזה, הייתי אומר, יש קורבן פסח, אוכלים אותו על מצות ומרורים. אין קורבן, אין מצה ואין מרור. יש עוד פסוק, בערב תאכלו מצות. על מרור אין עוד פסוק, אני שר שאין מרור. אז לכן מרור בזמן הזה הוא דרבנן. ולא את, אי אפשר לאכול דאורייתא ודרבנן, כי הדרבנן הוא רשות. ביחס לדאורייתא, אז הוא מבטל את טעם המצה. לכן גם לפי הלל, בזמן, הלל לא היה בזמן הזה, היה בזמן המקדש, אבל גם לפי שיטת הלל, בזמן הזה אוכלים מצה קודם לקיים את הדאורייתא. ואחר כך אוכלים מצה ומרור, ואחר כך אוכלים מרור לחוד. למה מרור לחוד? לכאורה אפשר לאכול מצה, ואחר כך... מה? או זהו. אז התשובה היא, זה מה שקודם דיברנו, זה קצת סתירה לדבר. כיוון שכבר קיימתי את המצה, אז המצה הזאת היא לא חיובית, השנייה. והמרור חיובי מדרבנן, אז טעם המצה יבטל את טעם המרור. לכן צריכים לאכול מצה לחוד, ומרור לחוד. ואחר כך רק זכר למקדש כהלל. ויש אומרים, זה באגדות כתוב להגיד זכר כמקדש בשולחן ערוך, רגע, על סמך זה אגדות אולי. בשולחן ערוך כתוב ואומר זכר למקדש כהלל. נכון? קורחה עם המרור וטובלה בחרוסת. התפילה בחרוסת זה לפי ההלכה מחלוקת תנאים, רב לזר ברב צדוק נדבל, אבל החרוסת זו גם מצווה מדרבנן, זכר לתית, וטובל בזה, ואוכל בהסיבה. למה בהסיבה? כי הלל הרי זה היה כל המצווה שלו, ודאי שהוא אכל בהסיבה. מרור אוכלים לבד, לא הסיבה, אבל הלל הרי זה לא אכל חוץ מזה, אז אוכלים את זה בהסיבה, ואומר זכר למקדש כי הלל, ואוכלם יחד בהסיבה. שואל הבירור הלכה, איך מותר לדבר? אז הפסק. הרי בברכה כשמברכים על אכילת מצה, צריכים לכוון על המצה הראשונה וגם על המצה של המרור. כשמברכים על אכילת מרור, מכוונים על זה ועל הקורח, אז איך מדברים באמצע? ככה הוא שואל, אמירה והפסק. והמחבר בעצמו מסיים שאין לו להשיח דעת. השולחן ערוך כותב, מי שברך על אכילת... מזמן שברך, לא מי שברך. מי שברך על אכילת המצה לא ישיח בדבר שאינו מניין הסעודה, עד שיוכל כריכה זו, כדי שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכלנו גם לכריכה זו. אז אפשר בדוחק להגיד, שלהגיד זכר זה לא נקרא דיבורים, כי אחרי הכל הוא מבטא את מה שהוא עושה עכשיו. אבל בכל זאת, לכתחילה הלכה היא, אדם לא יכול לפני המצה לומר אחרי הברכה, אני מקיים עכשיו מצווה דאורייתא, לשם ייחוד. יכול להגיד זה לפני המוציא, או לפני נטילת ידיים. ככה אנחנו נוהגים. לפני נטילת ידיים אומרים על המצב, על המרור ועל הקורך, מסבירים את הכל מה זה, ואחר כך מקיימים את המצוות. אז המשנה ברורה כותב, דבר מעניין, לולי דמסטפינה, הווה אמינא דצריך לומר במחבר, וטובלה בחרוסת זכר למקדש כהלל, וכלשון הש"ס וכל הפוסקים. בשום מקום לא כתוב המילה ואומר. כתוב זכר למקדש כהלל. והי ואומר הוא שיטפא דלישנא. זה עזה לומר את זה. אבל כי בכל זאת באגדות מודפס ואומר.
מה קורה?
מה? אז הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה אחרי שאוכלים. זה חלם מקדש כאילו.
אפשר להגיד אחרי את זה מהראשונה.
מה?
לפני המוציא אומרים פותח את ידיך.
נכון, כי בין נטילה עשית מצווה, נטלת ידיי וברכת. עכשיו מתחיל דבר חדש.
לא לדבר בנטילה.
בגלל שתכף סתם מצד סמיכות. אם אתה אומר, אצל תימנים דרך אגב מדברים הרבה. לא. מה? תלוי מי. הפעם היינו בפדיון הבן של מישהו, נדמה לי זה היה פדיון הבן של מישהו, ולקח המון זמן. כי נטלו ידיים הרבה אנשים, אז דיברו דברי תורה דווקא. אבל גם בהלכה כתוב שאם אחד יש לו איזה מילה או שתיים, זה לא נורא להגיד. כי זה סתם דין של סמוך, כמו תכף לנטילה ברכה, תכף לברכת כהנים, כל מיני דינים שיש סמיכות. אבל זה סמיכות של מצוות נטילת ידיים לסעודה. אבל פה זה הברכה על הפעולה הזאת. אם אדם מדבר מילה אחת אחרי נטילת ידיים לפני הברכה, זה בעיה הרבה יותר מאשר אחרי הברכה. והציבור חושב בדיוק הפוך. כי אם הוא נטל ידיים והוא עוד לא ברך, הברכה היא על המצווה. בדרך כלל עושים הפוך, עובר לעשייתן, ופה זה בכיוון ההפוך. אבל אם אתה מפסיק, אז קיימת את המצווה ואתה מדבר, אחר כך אתה מברך. אז קודם תברך על הנטילה, ואחר כך גמרת את המצווה וברכת עליה. עכשיו יש דין של המוציא. זה
נושא.
מה? קודם כל זה עדיין לא מספיק. ושנית, ניגוב, אם נטלת ברביעית, אין דין של ניגוב. זה רק אם נטלת פחות, וזה מים טמאים.
אבל הניגוב פה בזכר לקורבן פסח, הרי סך הכל זה זכר.
נכון, נכון, לכן זה לא נורא. עכשיו עוד שאלה. האם צריך בקורך, לדין הכתוב, אבל האם צריך בקורך כזית? כזית מרור. כזית מצה, בטח הלל אכל כזית מצה. המים... זה היה פתוח ונעלם. האם צריך כזית מרור? מה? מה?
כל הבעיה היא בין הברכה למצווה, אבל אחרי שהתחלתי את המצווה,
לא, אם לא, אם לא יצאת ידי חובה, בדיקת חמץ הפשט הוא שכל מה שבדקת זה הייתה מצווה שלמה. אם בדקת חדר אחד, קיימת מצווה שלמה. אבל אם אדם אכל רבע כזית, הוא לא קיים את המצווה? נכון, זה התשובה, אבל כתוב שלכתחילה יקפיד. ודאי זה רק לכתחילה. הוא שואל, אתה בעצמך אומר שלא ישיח, וכך וכך, אז איך פתאום אתה מרשה את זה? אז אתה עונה בעצם שאמירת זכר זה שייך לעניין. כן, זהו, זה מה שאמרנו. נכון. עכשיו יש שאלה אם צריך כזית. בשולחן ערוך כתוב, הוא כותב כך, אחר כך נוטל מצה שלישית, הוא בוצע מנה וכוחה עם המרור וטובלה בחרוסת. פה לא כתוב. המשנה ברורה, טוב. המשנה ברורה כותב, בשם תשובת שעגת אריה. אז יש על זה תשובה. וצריך כזית מצה וכזית מרור. בקורך. צריך כזית מצה וכזית מרור. למה בפשטות ככה? כי הלל אכל כזית מצה וכזית מרור. אבל בעצם יש פה מקום לדון. למה באמת במרור צריכים כזית? לא כתוב בתורה. אכילה זה כזית. בתורה בכלל לא כתוב לאכול מרור. כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, זה בשר, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו. אז בעצם במרור זה כאילו תבלינים לבשר. מצה גם לא כתוב פה כזית, אבל זה כתוב פסוק אחר, בערב תאכלו מצות. לכן זה דורייתא גם מזמננו. אבל מרור לא כתוב אכילה. אז הראש דם בזה, והראש אומר שלוקחים כזית, כי אומרים בברכה על אכילת מרור. אז יש מקום לדון, אני לא יודע אם דני בזה או לא. כל פנים, יש מקום לחשוב, האם הכוונה היא שבאמת לא צריכים מרור כזית? מה שכתוב בתורה על מרורים לא צריך כזית, אלא הועיל וחכמים תקנו ברכה. והנוסח שלהם זה אכילה, בגלל הברכה צריכים כזית. אם זה הפירוש, אז בקורך שבין כך הם ברכה כבר ברכנו קודם, אז לא צריך כזית. אבל אם אני אומר שהראש רק התכוון להוכיח מהברכה, הועיל וחכמים תקנו, הועיל ואנחנו מוצאים שחכמים תקנו על אכילה, סימן שהם ידעו שגם מרור צריך כזית. לא ראיתי שם, פה כתוב תשובת השגת. יכול להיות שזה הצדדים ש... מה? שרי תשובה בשם... מעריך או גם כותב?
לא, מקצר.
אבל הוא אומר את הסברה, את ה...
את הצד השני.
שמה?
בגלל האכילת מרור, מה שהראש אמר.
בסדר.
את הצד השני
שלנו. טוב. זהו, מספיק פה, נכון? טוב, נפסיק פה, אין ברירה. מאוחר, מה? מה? טוב, אז אנחנו...
מה קורך במה? אתה מרוב המצא או מצא במרוב?
אצלכם בבית קוראים את מהשאלה שלך את המרור במצא. אני אגיד לך, אני ראיתי ששמים כמו סנדוויץ'. כך אני ראיתי. ששמים שתי מצות באמצע הזה. אחר כך הייתי שמה פתאום שתי מצות. צריך להיות, לשים מצה, ועל זה את החסה. אחד. ובסופו של דבר הייתי שכתוב שקורך, שהוא אוכל, הלל היה קורך במה? מה? מה לשון, אני לא יודע איך מדייקים, או כל פנים שאת החסה מסובבים על המצה. זאת אומרת ש... כשעושים סנדוויץ' זה כתוב שלא עושים את זה. לא יודע מאיפה זה לקוח, אבל אני ראיתי ככה אצל אנשים חשובים. מה שקוראים היום, היום קוראים לסנדוויץ' קריחה, נכון? אז זהו. אז אנשים מבינים שקורך, אבל זה לא רק באנשים פשוטים. אני ראיתי את זה לפני הרבה שנים. שקורחן שלוקחים שתי מצות וסיימים באמצע החסה ואוכלים. מה, טובלים את זה? מה? כן, לא משנה מה, חזרת, אני סתם אמרתי.
מה זה?
אז ראיתי שכתוב באיזה מקום שמה פתאום קורך, זה לא הפירוש שקורחים משהו, אלא קורך זה הכוונה שהוא אוכל יחד, זה הכוונה. קורחם זה שהוא אוכל יחד. אז הוא שם שניהם בחוץ, הוא שם מצה, ועל זה הוא שם את המרור. ויש כאלה שקורחים, אם זה חסה, אם זה אחרים, לא שייך בכלל, שאותם מגלגלים על המצה, וכך אוכלים את זה. איזה דקדוק של לשון, אני לא זוכר, קורחה במרור, איך כתוב? קורחה בחזרת, לא כתוב במשנה, קורחה בח...
היא לא יכול להיות
שקרח
את הקורבן פסח במצה
ובמרור. מה? במצה אי אפשר לקרוח, אם זה היה, אם זה היה יש תנור רך, אולי.
לא, במצה בצד אחד במרור, בצד שני.
כתוב איזה ביטוי, כורך. מה? מה למה יצא? מה שאתה עושה זה טוב. איפה זה כתוב? איפה זה? איפה זה הילים? כורך. פה כתוב, והדר אכיל מצה וחסה בהדה הדדה. לא כתוב פה כורך. פה כתוב, הוא אוכל מצה, הוא מברך, ואחר כך אוכל אכילת, והדר מברך על אכילת מרוב אדיר, והדר אכיל מצה וחסה בהדה הדדה, ולא ברכה, זכר למקדש כילל. אז פה כתוב רק שאוכל יחד. אבל בהלל כתוב שהיה כורחן. השאלה את מה הוא כרך? מה לי שכתוב? יכול להיות, לא משהו. מה? היה נכון, אולי מביאים ראייה מזה באמת. קרחה בסי, ופה איזה קרחן במרור כתוב. אני לא מצאתי אבל שכתוב קרחה במרור. לא מצאתי. נו, איפה אנחנו אוחזים? במרור. מה? נו, מה יש במרור? על מרור אסור לדבר.
תפילה בחדר, אי אפשר לדבר.
טוב. תזכירו לאיזה בעיה יש במרור, נו? לא זוכר.
אי אפשר לדבר
על החרוסת,
נכון?
מה?
החרוסת
צריך
להיות מעט,
נכון? מה צריך? מעט חרוסת. כן, בטח. צריך לנער את החרוסת כדי שתרגיש תורגש המרירות. טוב, עכשיו נדבר על מצה, בסדר. אני לא יודע מה על מרור. כל המרור הכנסנו אותו, קרחנו אותו, וזהו. אם נדבר על מרור, אבל זה... החזון איש טוען, אבל זה לא מקובל בעם ישראל, יותר טוב לא להגיד את זה. יש בעיה שמה שרב שלום הזכיר, כתוב שאם אדם בלה מצה יצא, בלה מרור לא יצא. מיתיימה באינן טעם מרור וליקה, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, אם אדם עוטף את המצה במשהו כמו קרחה בסיב, אז לא יצא. אבל אם הוא בולע מצה, לא צריך ללעוס, יצא ידי חובה. למרות שטעם מרגישים רק אם אוכלים, אם לא עשים. אבל לא עם בולים. אבל אם הוא בלה מרור לא יצא, כי צריכים להרגיש טעם מרור. ככה חכמים אמרו, זכר למרור את חיים, צריכים להרגיש מרירות. אז הטוען החזוני יש חידוש, אבל כך הוא טוען הלכה למעשה, שאם יש מרור, שמבחינת המין זה מרור, יש מסורת בעם ישראל שזה מרור. נגיד, החסה, יש מסורת מסוימת, שזה מה שכתוב במשנה החזרת. כי הגמרא אומר, מה היא חזרת? חסה, וזה, דחס רחמנא לן, זה החסה. זאת אומרת, בעצם הירד נקרא חזרת, רק כיוון שאוכלים אותו לליל הסדר, ובליל הסדר מזכירים שמררו את חיינו ויצאנו לחירות, אז חס רחמנא לן, לכן נתנו לזה שם חסה. אז זה נקרא חסה, ואוכלים את זה. נניח שיש מסורת, וכך באמת, שזה החזרת. אבל הוא טוען, הרי אם אני בולע חתיכת מרור, לא יצאתי ידי חובה. כי באינן טעם מרור ולקע. הבליעה אמנם זה שם אכילה, אבל צריכים טעם. אז הוא אומר, ואם יש לי חסה שהיא לא מרירה, אז מה אכפת לי שאני אוכל אותה ולא אעשה אותה, אבל באינן טעם מרור ולקע. לכן הוא טוען שחסה שלנו, יש טוענים שחסה ערבית זה משהו אחר. קודם כל, אתה נזכר שזה ערבי, אז כבר יש לך מרירות. אבל הכל... מה? לא, לא שאתה קונה מערבים. העלים הגדולים, יש חסה שהיא ראשים קטנים, שזה אף אחד לא משתמש לפסח. ויש החסה, העלים ה...
חסה ערבית, דבר אחר.
כן, זהו, אז החסה, מה שהישראלית, מה שנקרא, זה בכלל לא
משתמש. עוד נסו לפני גמרא, שתחילתה מתוקה
בשפה מרא. רגע, אתה כבר אומר תירוץ. אני קודם אומר מה שהוא אומר. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר שכמו שאם אתה בולע, אתה לא יוצא ידי חובה, כך אם יש לך מרור שהוא מתוק, שהוא לא מרור, אתה לא יוצא ידי חובה. ולכן צריכים לחפש מרור, מבין אלו שמוזכרים שיש לו טעם מרירות. עכשיו, אז לכן, בחוץ לארץ גם היו, גם לא היה חסה. הרבה, היו אוכלים את ה, מה שנקרא היום בעברית שלנו חזרת. כי למה קוראים לזה חזרת? כי מי שקרא לזה חזרת לא ידע בכלל את הגמרא הזאת. אבל, בטח, טוב, נדבר פוליטיקה. אבל, אז, אבל זה מה שקוראים היום חזרת. אבל אני פעם ראיתי מאמר על זה שהשאלה אם זה נקרא חריף או מר, כי מר וחריף זה בעצם לא אותו דבר. זה מאוד חריף, אבל זה לא אומר שזה מר בכלל.
אפשר להגיש
שזה מר. בסדר, אז שאלה. על כל פנים זה, אבל אם זה המסורת שזה מין מסוים, כי זה תמחה, כך מקובל, שמה שכתוב בגמרא תמחה, זה מה שהיום קוראים בעברית שלנו חזרת. עכשיו, מה שאתה עונה, מה אתה ענית? יש בגמרא שהמרור תחילתו מתוק וסופו מר. אבל השאלה, מה הפירוש בתוכן של הדברים האלו? מה זה? קודם, אם זה נכון שהכוונה תחילתו מתוק, שכשהוא מתחיל בגידולו הוא מתוק, ואחרי שהוא שקוע באדמה הרבה זמן, אז הוא נהיה מר, ואז כל המרורים שאנחנו אוכלים, אוכלים אותם בתחילתם והם מתוקים, אם זה הפשט, ואם זה נכון שהחסה שלנו, אם תשאיר אותה, תהיה מרה, אז אולי אתה צודק. אבל זה בכלל לא בטוח שזה הפשט בגמרא.
כתוב, צריך שהרגיש טעם מרור.
נו, מה זה טעם מרור?
זה הטעם של הסוג שנקרא מרור.
לא, שיאכל עגבנייה ויגיד בינן טעם מרור ולכה.
למה מרור? זה מין מרור.
למה זה לא מרור? רגע, למה זה לא מין מרור? מה זה מרור? אתה אומר שמרור זה רק שם. מרור זה דברים מרים.
כתוב מרור, שחזל מנו.
בסדר, אבל למה מנו אותם? כתוב בתורה לאכול מרור, דבר מר, וימררו את חייהם. צריכים דבר מר. אז עכשיו אמרו לנו שיש חמישה מינים שיש סדר עדיפות. ואולי גם אם תמצא עוד מינים, אז יש בהלכה, לאו דווקא חמישה, תמצא ירק אחר שהוא מרור, אולי גם. אבל צריכים מרור, אתה לא יכול להגיד לי שיכול להיות לא מר.
זה לא עוזר כל כך לקחת את החסה, לשים קצת
חיים
בפנים.
בוודאי שלא. לא. לא, אתה יכול להגיד, אם אתה לא יצא ידי חובה בזה, אז הפסדת, כי זה רשות שלא מוציא ידי חובה. אבל מה, אתה יכול לקחת ריין שיעור קטנטן, של אפילו כזית הכי קטן, ואז אתה משלים את זה בחסה.
לא, אבל אם אתה אוכלת ביחד, אז החיים הזה, זה לא שיעור, אתה לא אוכל שיעור.
נכון, ודאי זה לא יעיל, בטח זה לא יעיל, ודאי, תשפוך על זה משהו מר, ודאי, טוב, הגענו למצא, אבל עכשיו כבר בטח צריכים להפסיק, העניין של המצא, טוב, אולי נגיד בקיצור, מוציא מצא, רגע, מה הולך לפני זה?
מגיד,
כבר דיברנו, מוציא מצא, פה יש חידוש גדול שהשולחן ערוך כתב ולא יודעים בדיוק מה, למה הוא כתב את זה, והביאו הלכת דן, וזה גם קשה לקיים את זה. הרי אנחנו מברכים שתי ברכות, ברכת המוציא, זו ברכות הנהנים, כשאוכלים לחם, ברכים המוציא, המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, כשאוכלים, כשמקיימים מצוות מצה, זו ברכת המצוות, צריך אשר קדושנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. לא טועמים, כי צריכים לומר את שתי הברכות, לפני קיום המצווה צריכים ברכת המצוות, ולפני הטעימה צריכים ברכת המוציא. לכן אומרים את שתי הברכות, זה פשוט. ועכשיו יש בעיה נוספת, שזו סוגיה במסכת ברכות, מחלוקת ראשונים איך ללמוד פשט בגמרא, אבל יש איזו בעיה מסוימת. יש דין של לחם משנה, בשבת וביום טוב. צריך לחם משנה, זכר למן שירד מנה כפולה ולא ירד בשבת, ולפי אחד המדרשים, וכך להלכה, שגם ביום טוב לא ירד, לכן צריכים לחם משנה גם ביום טוב. לחם משנה הפירוש הוא שני לחמים שלימים. עכשיו, המצא כתוב בתורה לחם עוני, ואחד הפירושים של לחם עוני, שדרשו חז"ל, מה דרכו של עני בפרוסה. זאת אומרת, שהמצא שמקיימים בה את מצוות אכילת מצא, צריכה להיות לא שלמה אלא פרוסה. נכון שזה אולי לא דאורייתא. והדרשה העיקרית זה לחם עוני, שהלחם יהיה לחם עוני, רק מים וקמח, ולא מצה עשירה, ולחם שעונים עליו דברים הרבה, הוא צריך להיות מונח על השולחן כל הזמן אמירת סיפור יציאת מצרים. אז זאת אחת הדרשות, ולכן צריכים פרוסה. אז יש כאן איזה בעיה, מצד אחד לחם משנה, מצד שני פרוסה. אז מה עושים? אז הגמרא אומרת שבפסח לוקחים פרוסה ושלימה. זה באמת, אין בעיה. אז הפשטות אפשר, לא יודע מה הפשטות יותר, אבל אפשר, אחד הצדדים נאמר, לפרש שהכוונה היא, לחם משנה זה שניים, אבל לא שניים שלמים. אתה לוקח לחם משנה, כי צריך שניים, אבל אתה לוקח שלם בפרוסה, וקיימת לחם משנה, וגם קיימת לחם עוני. ויצאת ידי חובה, את שני הדברים. ואז אתה מברך המוציא על הלחם המשנה, ואוכל לך את הפרוסה ושלום על ישראל. קיימת את המצווה, אוכל כזית ודי. וזה הסבר אחד, וזו שיטה, לא זוכר של מי, של הריף אולי, הריף. והגרא כך פוסק לדינה, שבליל הסדר יש מצב, מצב פלוס, זאת אומרת, שוברים אותם, מצניעים לאפיקומן, אבל בזמן המוציא יש את זה ולא יותר. יש דעה שנייה בראשונים, שהם אומרים שהכוונה היא, מצה ופרוסה צריך גם לחם משנה וגם פרוסה. זאת אומרת, שצריכים שתי מצות וחצי, לא אחת וחצי, ואז בשתיים מקיימים את מצוות לחם משנה, ובפרוסה את אכילת מצה. וכך נוהגים כל בית ישראל. אולי יש בודדים שעושים כגרן, לא יודע. אני אף פעם לא ראיתי, אבל ומלש לוקחים שלוש, בוצעים את האמצעית, משאירים לאפיקומן, בפרט לפי שיטת הרשב"ם, על המצה הזאת נאמרה ברכה ללחם עוני, על אכילת מצה, שומרים את זה גם לאפיקומן, שזה המשך המצווה. עכשיו בפשטות, כשמברכים על לחם משנה, כמובן צריכים לטעום מלחם משנה. לכן בליל שבת, אם בעל הבית מוציא את כולם, ואז כל אחד לוקח פרוסה לעצמו מן ה... אז הוא לא יצא ידי חובת לחם משנה. כי לחם משנה זה לא לשמוע ברכה על לחם משנה, אלא לטעום מהלחם משנה, מן השלם. מחלקים לכל אחד חתיכה. אם כן, אם אני אברך על השלמות ואני אוכל את הפרוסה, הרי לא ברכתי על לחם משנה, צריך לטעום מן הלחם משנה. ולכן אני צריך, ברכתי על שתי שלמות, צריך לטעום מאחת מהם משהו. אבל לקיים את המצווה, אני מקיים בפרוסה לחם עוני. אז אני עכשיו ככה, אם נשאל את עצמנו, כל ליל שבת, כשאני מברך על לחם ממשנה, אני צריך לאכול כזית מיד. מה פתאום? אני יכול לאכול טעימה קטנה. כמובן, אני לא אוכל לברך ברכת המזונים, במשך האוכל אני לא אוכל כזית בכדי אכילת פרס. אבל מה זה נוגע? לכל אחד נותנים חתיכה וזהו. מה שכתוב באחרונים, שיוכלו לחתיכה כזית, שלא ישכחו אחר כך כזית בכדי אכילת פרס, אבל... מצד הדין אני צריך לטעום ונגבר. אז היה מתאים לטעום הלחם המשנה קצת, ואחר כך לאכול כזית מן הפרוסה שיש בה כזית. ואז קיימתי את המצווה. בא שולחן, ככה זה צריך להיות פשוט. בא שולחן ארוך, והוא אומר כך, ייטול ידיו, שלוש מצות, זהו, ויוחזם בידו את השתיים וחצי, ויברך המוציא ועל אכילת מצה, הוא אומר שאוחז כל הזמן, ויש אומרים שאת המצה התחתונה מניח כשהוא מברך על אכילת מצה. קודם המוציא את שתי השלמות ובאמצע ביניהם הלחם עוני. אחר כך הוא עוזב אותה, כבר לא צריך לחם משנה. הוא מברך על אכילת מצה. אז הוא אומר, ויוכלן בהסיבה ביחד כזית מכל אחד. ואם אני יכול לאכול כזית שניים ביחד, יוכל של המוציא תחילה ואחר כך של אכילת מצה. כתוב בשולחן ערוך שאוכלים שני זיתים. ופה זה לא מובן למה. למה צריך כזית מהלחם משנה? מאכילת מצה צריך כזית? אז זה הביאור הלכה כבר דן. בעיקר הדבר תמוע מאוד. דלפי זה יצא לנו דין חדש, שבלילה הראשון צריך לאכול שני זיתים, ולא מצינו זה בשום מקום. וכל הפוסקים, וכל הענה פוסקים לסבו שצריך שלוש מצות לסדר, לא הזכירו זה. זולת הראש והמורדכי שהיה תלמידו. ובשס לא נזכר על הכזית, השמה שאכל כזית וכו'. זה חד המילתא, זה דבר חדש שאיננו בשום מקום. כל קיאי מילתא אבל אל התלמוד לפירושה. וזה הוא שואל, לחם משנה מספיק. בקיצור, הוא מנסה לומר איזה הסבר, ובסוף הוא נשאר בצריך עיון. אבל יש אומרים שיש כאן איזה דין של מברים על המצוות וכו'. אבל מה שנראה פשוט, שגם אם נניח... קודם כל שני דברים. א', הרי יש מחלוקת מה גודל כזית. גודל כזית, יש אומרים שכזית זה כפי זית של היום. כך אומר החזון איש, לכולה. שיטה מאוד מקילה. חזון איש אומר שהואיל והשיעורים, הלכה למשה מסיני, שנאמר כזית, מה זה כזית? כשאני אומר רביעית ההין, רביעית הלוג, הלוג, אז כתוב בתורה, לוג שמן, מה שהיה לוג. אתה לא יכול להגיד לי, כל דור יש לו לוג אחר. היה לוג שמן רביעית מזה, אז יש מחלוקת. אם יש לך בעיה עם כל ההוכחות, דווקא שם הוא מחמיר מאוד, לפי החישובים שלו, שלוג זה יוצא כך וכך. אבל שכתוב בתורה שיעור כזית, זה כמו זית. איזה זית? זית שיש בדור הזה. מה זה משנה מה שהיה פעם? גם בני אדם היו אחרים. אתה זה מה שאתה, והזית הוא משהו. אז אם צריכים לאכול מצה כזית, זאת אומרת, אתה מחפש זית בינוני. כי כתוב בגמרא, לא זית גדול ולא זית קטן, אלא בינוני. אתה רואה, גודל של זית, היום אצלנו זה כלום כמעט. וזה כזית. למשל, רואים ברור שחל שינוי בטבע, זה ברור. בבני אדם רואים את זה, אבל גם בזיתים. כתוב בגמרא שזית הוא חצי ביצה. זית בינוני הוא חצי ביצה בינונית. במציאות אצלנו זה לא ככה. זית זה אולי רבע ביצה. גם לא, לא יודע. זית בינוני זה קטנטן. וביצה אצלנו, אז או שהביצים גדלו, או שהזיתים התקטנו, מה זה משנה? אבל החזון איש אומר, שמה שחזל אמרו כביצה, כזית, ככותבת, אז אמרו לנו שזה השיעור. אז מה שיש, זה השיעור. אז במצב מספיק את זה. אבל מה, יש דעות שחולקות ומחמירות וכו' וכו', כולם יודעים. אז לכן הסברה אומרת ככה, שגם אם נניח שאנחנו נחמיר כדעת מרן, שצריכים שני זיתים, אבל לא צריכים שני זיתים גדולים, ובין כך בליל הסדר מחמירים לאכול זית אחד גדול. אז אתה יכול לאכול מפה קצת ומפה קצת, בסוף זה יוצא זית אחד גדול שהם שני זיתים קטנים. אבל חוץ מזה, הדין הזה נאמר לבוצע, מי שמברך על לחם משנה, אז הוא צריך מזה ומזה. אבל אדם אחר, שבין כך הוא לא מקבל, אי אפשר לחלק לכולם לכל אחד כזית מלחם משנה. אז הוא מקבל חתיכה קטנה, אז הוא ודאי לא צריך שני זיתים. מה הטעם שהוא ייקח מן השולחן שני זיתים? אלא לפני שנוטלים ידיים, לפני שנוטלים ידיים צריכים לחלק, או לשים על השולחן, לא משנה. לשים מצות דווקא שבורות, ולא שלמות. כי צריכים לברך, לקיים את המצווה בלחם עוני. אם יש לך שלמות, אתה צריך לשבור אותם. לפני ברכת המוציא, כשאוכלים, כל אחד אוכל שבור. הכוונה היא לחם עוני, שבזמן הברכה זה יהיה כבר שבור. אז אתה מניח כאיזשהו מצות שבורות, לחם עוני. ואז כדי לצאת בלחם משנה, אז הבוצע נותן לכל אחד חתיכה קטנה מהלחם משנה. ממש קטנה. ואז הוא אוכל כזית מצה, פלוס החתיכה הזאת, או עם החתיכה. טוב. שם זכינו שנוכל
כשם שזכינו לאומרו כך נתקן
קיימו
רק בשבוע הבא, אבא בעשרה. 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 רק בשבוע הבא, אבא בעשרה.